הסיבה ששמואל הנביא כתב את מגילת רות, הרי לעם ישראל ברוך השם יש הרבה סיפורים היסטוריים. למה דווקא צריך לכתוב את הסיפור של מגילת רות? מכיוון ששמואל הנביא רצה לכתוב את כל השושלת ואת היחוס של דוד המלך. לכן הוא כתב. הוא כתב את מגילת רות, כי בתקופת שמואל הנביא הייתה שאלה, שאלה הלכתית. האם דוד המלך מותר לו להתחתן עם יהודיה או אסור לו להתחתן עם יהודיה? היה שם שאלה הלכתית, ובית דינו של שמואל הרמתי, שמואל הנביא, כתוב בגמרא, קבע חד משמעית, דוד המלך מותר לו להתחתן עם יהודיה, וכל מי שחולק על זה ידקר בחרב. זה היה מלחמה, זה הייתה מלחמה חריפה על השאלה הזאת. לכן שמואל הנביא כתב את הסיפור של מגילת רות. הסיפור מצד עצמו הוא סיפור היסטורי אמיתי ומדויק, מה שכתוב, כל הפרטים שכתובים במגילה, אבל מכיוון שהוא נכתב על ידי שמואל הנביא, שהיה אחד מגדולי הנביאים בכל הדורות, זה הרבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, שהסיפור של מגילת רות הוא בבחינת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הכוונה שיש בתוך הסיפור הרבה הרבה מאוד סודות והרבה מאוד רמזים לעניינים מאוד מאוד עמוקים, ולכן גדול המקובלים בכל הדורות, רבנו אריה הקדוש, כתב פירוש שלם על מגילת רות, מכיוון שיש בזה הרבה מאוד סודות. היום אנחנו נתבונן קצת, ובהתחלה נזכיר בקצרה את הסיפור של מגילת רות, ולאחר מכן קצת נתבונן בנקודות העמוקות שמובאות במגילה, כי יש להם הרבה הרבה מאוד השלכות על התקופה שלנו, על המציאות שלנו וכן הלאה. אז בעזרת השם נתחיל... לא, בחג שבועות.
בחג עצמו,
כן. לא כל הקהילות, אבל חלק מהקהילות נוהגים לקרוא את זה בחג שבועות. ביום ראשון, כן, בחג עצמו. כן. בעיקר האשכנזים קוראים כולם, אצל הספרדים יש כאלה שקוראים, יש כאלה שלא קוראים, זה תלוי במנהגים. האשכנזים שהם קוראים את זה הם גם מברכים ברכה, שקידשנו במצוותיו וציוונו עם קריאת מגילה, וזה זה מנהג שמאוד התקבל בעם ישראל, העניין של קריאת מגילת רות. כדי שנוכל קצת להיכנס יותר לרובדים העמוקים של מגילת רות, נזכיר בקצרה את הסיפור של מגילת רות. מהו הסיפור של מגילת רות? כמו שאמרנו, מגילת רות זה סיפור היסטורי אמיתי ומדויק גם בפרטים שלו, והוא קרה, הוא התרחש בתקופה שלפני שהתחילו להיות מלכים בעם ישראל. מי שזוכר, היה תקופת השופטים, השופטים היו מנהיגים של עם ישראל, ובסוף תקופת השופטים היה המלך הראשון שאול המלך, ולאחר מכן, כמו שאנחנו יודעים, דוד המלך. כל הסיפור הזה קרה דור אחד למעשה לפני מלכות דוד המלך. זה כמו שנראה בהמשך, רות היא למעשה סבתא, סבתא רבא של דוד המלך. וכתוב, בהגמרה כתוב שהיא זכתה לאריכות שנים, והיא זכתה לראות את הנכד שלה, את שלמה המלך, בונה את בית המקדש. מהו הסיפור? הסיפור הוא שהיה, הסיפור מתחיל שהיה רעב גדול מאוד בארץ, בזמן, כמו שאמרנו, לפני המלכים, היה רעב גדול מאוד בארץ, ואז משפחה מאוד חשובה מבית לחם, משבט יהודה, האבא והאימא ושני הילדים ירדו למואב בגלל הרעב. האבא נקרא אלימלך, אשתו נעמי, ושני בניו נקראים מחלון וחיליון. הם ירדו למואב, במואב שני הבנים התחתנו עם שתי אחיות. זה היה נישואים, שני אחיות לשני אחים. שתי אחיות שהם התחתנו איתם נקראות, קראו להם רות ואורפה. למעשה, מכיוון שמשפחת אלימלך ונעמי היה משפחה מאוד חשובה וגם צדיקים מאוד גדולים בעם ישראל, לכן המובה שגם הם לא היו מתחתנים עם גויות, הם בוודאי גיירו אותם, הם התגיירו לפני שהם התחתנו. לכן רות ואורפה הם שתי אנשים שהתחתנו איתם, שתי אחיות, הם יעברו תהליך של גיור לפני שהם התחתנו עם מחלון וחיליון. וגם מובה בחזל, חזל אומרים שרות ואורפה היו בנות מלך מואב, בנות עגלון מלך מואב. זאת אומרת, הם באו ממשפחה גם מאוד חשובה במואב. מכיוון שהם לא חזרו לארץ, אלימלך ונעמי והבנים לא חזרו לארץ, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו, הקפיד על אלימלך, על זה שהוא עזב את ארץ ישראל, וחיכה, חיכה 10 שנים, הם לא חזרו לארץ, הם נענשו שאלימלך ושני בניו מתו במואב. שניהם מתו במואב, ואז נשארה נעמי עם שתי הקלותיה, עם רות ואורפה. רות ואורפה מאוד היו קשורות ומאוד אהבו את נעמי, לכן הם לא עזבו אותה. בשדה מואב הם לא עזבו אותה. אחרי זמן מסוים, נעמי אמרה להם, בעצם אין לי סיבה להישאר פה, אני אחזור לארץ, אני אחזור לארץ ישראל, אחזור למשפחתי. ואז רות ואורפה אמרו לה, אנחנו רוצות לבוא איתך, אנחנו רוצות ללכת איתך. כשבשעה שהם אמרו את זה, נעמי אמרה להם, למה לכם ללכת איתי? מה יהיה לכם בארץ ישראל? אני ענייה מאוד, אין לי בנים, הם היו בנות 40, רות ואורפה, כשזה קרה כל זה. היא אמרה להם, אתם בנות מלך, אתם חשובות פה, תחזרו. עולם הבא יש לכם, עם החסד אשר עשיתם עמדי, השארתם איתי, דאגתם לי, אז תלכו, תחזרו למשפחה שלכם. פה במואב יש לכם מה לעשות, בארץ ישראל מה יהיה לכם מה לעשות? אבל גם רות וגם אורפה, שתיהם אומרות לנעמי, אנחנו רוצות לבוא איתך לארץ ישראל. טוב, היא שמעה את זה, לא התעקשה איתם, היא הלכה איתם בחזרה לארץ ישראל. בכניסה לארץ ישראל, רות, נעמי, פנתה אליהם פעם נוספת. ורק שנדע קצת גיאוגרפית, איפה זה הכניסה לארץ ישראל? מה זה נקרא הכניסה לארץ ישראל? מואב זה מקום שלמעשה אנחנו מכירים היום. מואב זה ירדן, חלק מירדן, לא כל ירדן, חלק מירדן. אם אנחנו, כל מי שמכיר את הכביש שיורד ליריחו, לכיוון ים המלח, אז אנחנו רואים את ירדן מעבר לנהר הירדן. כל ארץ ירדן מעבר לנהר הירדן. זה מואב, שם זה המקום של מואב. במקום הזה, למעשה, בנקודה הזאת גם יהושע בן נון חצה את הירדן עם עם ישראל. עכשיו נעמי מגיעה עם רות ואורפה לאותו מקום לחזור לארץ ישראל. לפני שהם נכנסו לארץ ישראל, נעמי פונה פעם נוספת לרות ואורפה ואומרת להם, בנותיי, תחשבו על זה, למה לכם לבוא איתי? רוצות לבוא איתה. הן אומרות לה, אנחנו רוצות לבוא איתה. פעם נוספת היא אומרת להם, למה לכם? תחשבו, אנחנו הולכים לחיות חיים קשים, חיים של עוני, כבוד גדול לא יהיה לנו בארץ ישראל, וכן הלאה. ואז קורה הפירוד הראשון בין רות ואורפה. רות ואורפה הם אחיות תאומות, שניהם בנות מלך, עגלון מלך מואב, ואנחנו רואים שהחיים של רות ואורפה עד אותו רגע מאוד מאוד קשורים ומחוברים ביחד. הם מעולם לא עזבו אחת השנייה. אנחנו רואים את הקשר הגדול בין שתיהן, בין רות ואורפה, עד כדי כך שגם הן מתחתנות עם שתי אחים. הן עוברות בדיוק את אותו תהליך, כל החיים שלהם, עד הרגע הזה, עד גיל 40, שחזל אומרים, 40 לבינה, עד הרגע הזה, החיים שלהם משותפים לגמרי. אפשר להגיד, בחינת העתק הדבק. אותו דבר מה שרות עושה, גם אורפה עושה. אנחנו נראה שאחר כך יש לזה חשיבות גדולה לדבר הזה. בשעה שנעמי פנתה אליהם פעם שנייה, אז קורה פעם הראשונה פירוד בין רות ואורפה. אורפה נופלת ומנשקת את נעמי, והיא בוכה, מנשקת, אוהבת אותה, הכל טוב ויפה, וחוזרת לביתה, אורפה. ואילו רות אומרת, היא אומרת לנעמי, באשר תלכי אלך, עמך עמי, באשר תמותי אמות, אני לא עוזבת אותך. כשנעמי ראתה שרות מתאמצת, ככה כתוב במגילה, ותאר כי מתאמצת רות, היא ניחלה. והם נכנסו שתיהן, רות ונעמי, לארץ ישראל. מה שקרה כשהם נכנסו לארץ ישראל, הם, כמו שהיא אמרה, הם היו עניות גדולות מאוד, ובאותה תקופה, העניים של פעם זה לא העניים של היום, כפשוטו אין מה לאכול. אז יש מצווה, לקט שכחה ופאה, הולכים אחרי הקוצרים בשדה, אוספים את הגרעיני חיטה, מזה חיים. זה מה שהיה אז. אז נעמי לימדה את המצווה הזאת את רות, והיא אמרה לה, לכי תעשי בשדה. כשהיא הלכה לשדה, היא הלכה לשדה של בועז. בועז היה למעשה המנהיג של עם ישראל באותה תקופה. בספר שופטים מסופר על בועז, אבל בשם אחר. הוא מוזכר בשם אבצן. היה אחד מהשופטים החשובים של עם ישראל. בועז הבחין ברות. הוא הבחין, חז"ל שואלים, מה הוא הבחין בה? הוא היה אדם צדיק גדול מאוד, מה עכשיו אתה הולך להסתכל על הבחורות שאוספות את הלקט שכחה ופאה, אבל הוא ראה צדקות מאוד גדולה ברות. לכן הוא פנה אליה ושאל אותה מיד, ואז היא סיפרה לו. ואז בועז אמר לרות, מעתה ואילך אני דואג לך ולנעמי. כל הדאגה של הפרנסה, שכל הצרכים שלכם, מוטל עליי, מוטל עליי, אל תבוא יותר, אל תלכי ללקט עם הנערים, תשבי בבית, אני אדאג לך לכל. ובאותה הזדמנות, בועז אמר לרות, אבי לי מטפחתך, תני לי את המטפחת שלך, וימד לה שישה שעורים. נתן לה שישה שעורים, ואמר לה, הנה, אני דואג לך פרנסה שלך, לכי הביתה, הכל בסדר. כבר הגמרא וחז"ל, כל המפרשים שואלים, אתה דואג לפרנסה שלהם, אתה נותן לה שישה שעורים? מה זה שישה? שישה גרעיני שעורים. מה היא תאכל שלוש? והיא תאכל שלוש. זה נקרא לדאוג לפרנסה? לכן חז"ל דורשים על זה דרשות שונות. למה כתוב במגילה שנתן לה שישה שעורים? באמת, אבל הוא דאג להם. כשהיא חזרה הביתה והיא סיפרה לנעמי את כל זה, אז היא אמרה לה, אז רות, נעמי גילתה לה עוד דבר. היא אמרה לה, בועז הוא קרוב משפחה שלנו. והוא צריך בעצם להתחתן איתך. את מיועדת להיות אשתו. מדוע? מכיוון שהיא בעלה מת בלא ילדים, ובתורה יש מצווה שנקראת איבום. איבום זה מצווה, בעזרת השם אולי פעם נלמד אותה, זה מצווה מאוד מאוד לא פשוטה. והרבה, כשאנחנו לא יודעים את הפנימיות של התורה, אז הם מאוד משפלים. מה זה העניין של מצוות איבום? מה, אישה שבעלה מת, אז אח שלו, היא צריכה להתחתן עם אח שלו? אומנם אפשר, יש דרך לנתק את הקשר שנקראת חליצה, אבל מה פתאום הרעיון של התורה בכלל שהאח של הנפטר, אם הוא מת ולא ילדים, התחתן עם האישה? באמת יש בזה סודות מאוד מאוד גדולים. לא לפרק, זה מסיח את הדעת, זה לא, דברים לא פשוטים. זה רבנו הרי קדוש כותב שזה אחד מהסודות הגדולים ביותר הדבר הזה. למחלון, מחלון היה בעלה של רות, לא היה לו אחים. אז לא, אין מצוות איבום. כי לא היה לו אחים, אז אין מצוות איבום. אבל יש יתרון, יש עניין גדול מאוד שאחד מבני המשפחה התחתן עם רות. זה לא מצד שהיא כבר במשפחה, זה מסיבות עמוקות. זה נקרא, זה סוד הגלגולים. אבל זה נושא בפני עצמו. ובועז היה קרוב משפחה. אז נעמי אמרה לרות, לכי תגידי לבועז, לכי תגידי לבועז, היה לרות, כמו שנראה בהמשך, היה הזוד קדושה, היא אומרת לה, לכי תגידי לו שיתחתן איתך. הוא צריך להתחתן איתך, את תתביישי. כשהיא באה לבועז, כשרות באה לבועז, אז בועז אמר לה, נכון, זה הצודקת, באמת אני צריך להתחתן איתך, אבל יש מישהו שהוא יותר קרוב משפחה ממני. אז יש לו קדימה, יש לו זכות קדימה ממני. ואז הוא אמר לה את הפסוק ידוע, קראו לה, קרוב משפחה שהיה יותר קרוב לרות, קראו לו טוב, זה היה שמו. הוא אמר, אם טוב יגלך, יגלך. ואם לאו, חי אנוכי, חי השם, אנוכי יגלך. הוא הבטיח לה, אני אלך לברר את זה עם טוב. אם טוב רוצה להתחתן איתך, אז זה הזכות שלו. אבל אם הוא לא רוצה, אני מבטיח לך שאני אתחתן איתך. ובאמת הוא התחתן, טוב לא רצה להתחתן עם רות, ובועז באמת התחתן איתה. אבל כמה זמן היה נשוי לה? בדיוק לממה. למחרת החתונה, בועז נפטר. אבל היא הספיקה להתעבר, רות הספיקה להתעבר, וזה, וכל הסיפור של המגילה זה בשביל ההיריון הזה, לספר לנו את ההיריון הזה, ורות ילדה את עובד, עובד את ישי וישי את דוד. למעשה היא ילדה את סבא של דוד המלך, רות. עד כאן בקצרה, מאוד מאוד בקצרה, הסיפור של מגילת רות. עכשיו קצת נתחיל להתבונן בנקודות היותר עמוקות של המגילה. רות ואורפה, רות ואורפה, כמו שאמרנו, עד יום הפרידה, שהם היו בנות 40, כל החיים שלהם זה זהות שלמה מאוד. הם גדלות ביחד, באותו בית, אותו חינוך, הכל הכל אותו דבר, מתחתנות ביחד. כשהן נפרדות, מה קורה ברגע הפרידה? אומרת, הגמרא אומרת כך, בלשון הזאת, ויבואו בני נשוקה ויפלו לפני בני דבוקה. מי זה נקרא, מי זאת נקראת בני נשוקה? מי זאת נשוקה? אורפה שנשקה לנעמי ונפרדה ממנה. ודבוקה זה רות שדבקה בה, ורות דבקה בה. אז זה נקרא, שיבואו הבנים של הנשוקה ויפלו לפני בני דבוקה. אומרת הגמרא, למי הכוונה? על מה הכוונה? מי זה בני נשוקה? אומרת הגמרא, בני נשוקה, יותר נכון, בן נשוקה זה גוליית. באותו לילה שאורפה נפרדה מנעמי, אומרת הגמרא, מיד חזרה לכל המציאות שהכירה בעבר שלה, לכל התומות של העבר שלה. אומרת הגמרא, באותו לילה התעברה אורפה, התעברה מהפלישתים, ואנחנו לא יודעים מי זה אבא של גוליית, כך אומרת הגמרא, כי היו 100 אנשים, אז מי יודע מי זה אבא? הגמרא אומרת שבאותו לילה באו על אורפה 100 פלישתים וכלב אחד. מה זה הכלב הזה? הכלב זה, זה קליפת הטומאה, שזה נקרא קליפת המלאק, שהייתה שייכת אל אורפה, ועד כדי כך, שבאותו לילה התאברה אורפה, וילדה את גוליאת, ואומרת הגמרא, מי זאת אורפה? הכוונה, המציאות הרוחנית של אורפה. מי זה המציאות הרוחנית של אורפה? כתוב בזוהר הקדוש, היא נקראת אמא דקליפה, אמא דטומאה. היה לה שורש מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי בטומאה לאורפה. לעומת זאת, אומר הזוהר הקדוש, מי זאת רות? אמא דמלכות. מה הכוונה אמא דמלכות? איזה מלכות רות נקראת אמא דמלכות? מלכות המשיח. אומר הזוהר הקדוש, רות זה האמא, היא נקראת האמא של כל שושלת משיח צדקנו. כזה מעלה גדולה. זה אומר הזוהר הקדוש. הרי זה לכאורה פלא, פלא מאוד גדול. עד, אמרנו, עד אותו רגע של נפרדות, כל החיים שלהם, כל המציאות של רות ואורפה, בזהות ובשוויון מאוד מאוד גדול. באותו רגע, באותו רגע שנפרדו, מה מתברר? אורפה היא אחד מהכוחות, השורשים הגדולים ביותר של הטומאה ושל הקליפה, ואילו רות היא שורש של הקדושה. בפרידה, מה התברר? איזה בעצם תאום עצומה של כל העולמות בין רות ואורפה. עד אותו רגע זה לא, הדבר לא נודע. אומר, כותב רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. איך יכול להיות ששתי אחיות שגדלו ביחד, וכל החיים שלהם משותפים, ואנחנו לא רואים שום הבדל ביניהם, באותו רגע שנפרדות, וזה רק בגיל 40, פתאום מתברר שהן רחוקות מזרח ממערב, אחת מהשנייה. איך יכול להיות כזה דבר? מה בא ללמד אותנו הדבר הזה? אומר רבי נתן נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר, בכלליות העולם הדבר נעשה, נסביר את זה אחר כך יותר, ובפרטיות של כל אדם ואדם, לכל אדם ואדם יש בתוך הנפש שלנו, בתוך הנפש של כל אחד מאיתנו, יש שני כוחות שנקראים רות ואורפה. רות זה כל הכוחות של הקדושה, של היצר הטוב, של רצונות אינסופיים בתוכנו אל האמת, שזה קיים בלב כל אחד מאיתנו, אבל בד בבד שוכנים בתוכנו גם, אורפה שוכנת בתוכנו. כל הכוחות של הטומאה הכי גדולה גם שוכנים בתוכנו. אומר רבי נתן, ועוד ספרים קדושים כותבים את היסוד הזה. עד המצב שנקרא הכניסה לארץ ישראל, רות ואורפה שבתוכנו חיים בשלום. חיים בשלום זה עם זה. מה הכוונה חיים בשלום זה עם זה? הכוונה שבשמונה בבוקר רות, הכוח רות, כוח הקדושה הטוב שבתוכנו מתעורר, והאדם, ברוך השם, מתפלל, עושה צדקה, עושה מעשה חסד, אולי לא מתורה, הוא פועל מתוך המציאות של כוח הטוב שיש בתוכו, כוח רות. אבל, מכיוון שיש גם את אורפה, הם חיות ביחד. בשמונה, רות קמה מהשינה, העירה אותנו, נתנה לנו קצת כוח, אחר כך היא טייפה, הלכה לישון, אורפה התעוררה מהשינה. עשו חילופי משמרות. בעשר בבוקר, פתאום האדם הולך ברחוב, והוא רוצה כבר את כל השיגונות של העולם הזה. אבל, כל זה עדיין במתינות. במתינות, זאת אומרת, מה במתינות? יש איזה הסכם פנימי בתוך הנפש, רות ואורפה מסתדרות ביחד. יש שלום בין רות ואורפה. יש שעתיים, רות מאירה באור בתוכנו, מאירה את האור שלה, שזה אור הקדושה, ואחר כך אורפה באה לשעתיים, מאירה את האור שלה, ואנחנו יכולים לעבור 120 שנה כשרות ואורפה נמצאים בתוכנו. מסביר רבי נתן שיש מציאות בכלליות עם ישראל, או בפרטיות החיים של האדם, שיש זמן, יש זמן שבו הכוחות האלה מתעוררים ומתעצמים מאוד מאוד בתוכנו, ואז נעשה מלחמה מאוד מאוד חזקה בין רות ואורפה בתוכנו. מתי הזמן הזה? הזמן הזה הוא נקרא הכניסה לארץ ישראל. הכניסה לארץ ישראל, כמו שארץ ישראל, כמו שכתוב במשנה, מקודשת מכל הארצות, ואדם שבא מחוץ לארץ, לארץ ישראל, נכנס למדרגת קדושה יותר גבוהה, אז אומר, מסביר רבי נתן, כל פעם שעם ישראל בכלליות, או האדם באופן פרטי, צריך לעלות למדרגה חדשה של קדושה. למשל, לפני שעם ישראל יצא ממצרים, והגיע להר סיני לקבל את התורה, היה שינוי מאוד גדול במציאות של עם ישראל, ממצב של גלות למצב של גאולה. מעין זה היה שיהושע בן נון נכנס לארץ ישראל, ואחר כך כשחזרו מגלות בבל, זה היה בין בית ראשון לבית שני. אז עם ישראל עבר שינויים רוחניים יחסית בזמן קצר, שינויים רוחניים מאוד גדולים, ממציאות של גלות והסתרה למצב של גאולה וגילוי פנים מאוד גדול. גם עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה כזאת. אנחנו לא יודעים מתי יבוא משיח צדקנו, אנחנו מקווים, אולי הערב, אולי לא נספיק לסיים את השיעור, אנחנו לא יודעים. הכל רגע ורגע יכול לבוא. על מתי הוא יבוא אנחנו לא יודעים. אבל ודאי אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בדור שנקרא עקבת את המשיחה, הכוונה הכנה לגאולה. זה ודאי שעובר עלינו. אומר רבי נתן, כל פעם לפני שעם ישראל עובר, עומד לפני השינוי, לפני שינוי גדול, וככל שהשינוי יותר גדול, ככה גם מה שהנקודה הזאת מתעצמת יותר, מתעוררים בתוך עם ישראל ובכלליות, ובתוך האדם בעצמו, כוחות רות ואורפה מתעוררים בעוצמות מאוד גדולות, בתוך כל אדם ואדם, ואז האדם מגיע למעשה למלחמה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד קשה בפנימיות שלו, מה שאין לא נמצאת, לא קיימת בימים כתיקונם. בימים כתיקונם אין את המלחמה הזאת. כמו שאמרנו, קצת רות, קצת עורפה, והם עושות שלום ביניהם. הם מסתדרות. זה הסוד של 40 שנה שהם היו ביחד. אבל לפני שנכנסים לארץ ישראל, בהכנה לקראת המציאות החדשה, שני הכוחות האלה מתעוררות בעוצמות מאוד מאוד גדולות בתוכנו, ואז איך אנחנו מרגישים את זה? קודם כל בפרטיות שלנו, מרגישים אם אתמול עד הרגע הזה, אז אדם היה לו קצת יצר טוב, היה לו קצת יצר רע. מסתדרים איכשהו, קצת ככה, קצת ככה, עושים איזה שלום בין הדברים. אבל כשמתעוררת המלחמה והבירור של רות ואורפה שבתוכנו, זה כבר לא ימים כתיקונם. כשרות מתעוררת, אז האדם מרגיש שהוא רוצה את הטוב, את האמת ואת הקדושה הכי הכי גבוהה. פחות ממשה רבנו הוא לא מתפשר. רות זה האור שבתוכנו, הכוח שבתוכנו שרוצה את השיא של הקדושה. הבעיה הגדולה ששעתיים אחרי זה עורפה מתעוררת בעוצמות כאלה, ואז האדם רואה שהוא רוצה להיות האדמור של כל התאוות של כדור הארץ. הוא אומר, אתם יודעים, הוא אומר לגויים, אתם יודעים מה זה תאוות? בואו אני אלמד אתכם מה זה תאוות. כשיהודי יודע הרבה יותר מגויים בתאוות. אז הכוחות האלה בין רות ועורפה, בין הטוב והרע שבתוך האדם, מתעוררים בעוצמות מאוד מאוד גדולות, ואז אנחנו נמצאים למעשה במצב לא פשוט. מדוע? כי מגיעים למצב שאדם אומר, אני לא יודע מי אני, אולי אני סובל מפיצול אישיות, או אני לא יודע, מישהו פעם אמר לי, אני חושב שאני סכיזופרני, איזה פיצול אישיות. אז המלחמה מתחזקת ומתעצמת בתוכנו בבחינה מאוד מאוד חריפה. על זה, על המציאות הזאת, אמרו חז"ל, יבוא משיח ולא נהיה בהכנה. החכמי התנאים שהיו צדיקים כל כך גדולים, הם ראו, הם ידעו מה הדור שלנו הולך לעבור, והם כתבו את זה בהרבה מקומות, זה כתוב בדברי חז"ל, שרואים מעין נבואה על הדור שלנו. הם ראו את התעצמות המלחמה בין הטוב ובין הרע שיצא כל אחד. לכן הם בעצמם, כמה שהם היו אנשים גדולים, הם פחדו מהמציאות הזאת, הם פחדו להיכנס למצב הזה, למלחמה כזאת. יש סיפור בספר חיי מוהר"ן, מובא סיפור שפעם רבי נחמן מברסלב היה בחתונה, ואז זה לא כמו שהיום תזמורות ולא היה את כל זה. אז אחד הדברים לשמח חתן וכלה, היה מקובל שיש בתחן, והבתחנים זה היו אנשים מומחים לעשות הצגות ולשמח את כל הציבור. ואז הבתחן באותה חתונה עשה הצגה, ובהצגה הוא לבש, פעם הוא לבש בגדים של רב, פעם הוא לבש בגדים של כומר. זו הייתה הצגה. כשרבי נחמן ראה את זה, אז הוא אמר, ככה הוא האדם. פעם הלך, פעם גלח. גלח ביידיש זה כומר. פעם האדם הלך, פעם האדם כומר. זאת אומרת, זה היה דיבור חולין של רבי נחמן מברסלב. אבל כתוב, אחד מגדולי התלמידים, קראו לו רבי אברהם ורבי נחמן, ככה היה שמו. אז הוא אומר, הלוואי ש10,000 שנה אחרי תחיית המתים אזכה להבין את הדיבורי חולין של רבי נחמן מברסלב. שמה הוא רמז? ובאמת רבי נחמן רמז לנו בדיבור הזה, במשפט הזאת, ככה הוא האדם, פעם הלך פעם גלח, את כל המציאות שהדור האחרון הלך לעבור. הוא גילה לנו כבר את כל המציאות שאנחנו הולכים לעבור. וזה הקושי הגדול במציאות הזאת, שאדם לא יודע מה אני אעשה, איך אני אתנהג. אני מצד אחד אני רואה את האמת. אדם יש הרבה, ברוך השם, היום זה רק הולך ומתרבה ויותר ויותר. הבן אדם אומר, אני רואה את האמת. התורה זה אמת. המצוות זה אמת, התפילה זה אמת. יש לי שעות שאם ישאלו אותי, אני פחות מרבי שמעון בר יוחאי לא מוותר להיות. אני רוצה רק להיות רבי שמעון בר יוחאי. הבעיה, וזה הקושי הגדול, שש שעות אחרי זה, לפעמים זה פעם מישהו אמרתי לו, שחיזקתי אותו, אמרתי לו, תראה, שעה ככה, שעה ככה. הוא אמר לי, שעה ככה, שעה ככה, עכשיו אני חותם על החוזה הזה. הוא אמר, אני חמש דקות ככה, חמש דקות ככה. זה משתנה אצלי במהירות כל כך גדולה. מתעצמים מאוד כוחות מאוד מאוד גדולים בתוך האדם של מלחמת הטוב והרע. זה יבואו בני נשוקה ויפלו לפני בני דבוקה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לזכות לעבור את הבירור הזה בדרך הנכונה, בדרך האמת? כי המלחמה היא מאוד מאוד קשה. כמה שנדבר וכמה שנלמד על זה, 10 דקות אחרי זה פתאום נכנס רוח שטוץ' בתוך האדם. האדם כבר לא יודע איפה ימצא את עצמו. הוא יכול למצוא את עצמו אחר בבוקר כבר באיזה יבשת אחרת, באיזה מסיבה. פשוט היה שם מקרה, התקשר אליי ידיד שלי, אמר לי, חזרתי ממסיבת טבע בקולומביה. אמרתי לו, מה רצית בקולומביה? מה יש לך מקולומביה? הוא אומר, שם יש את הסבים הכי הכי טובים בעולם, הלכתי לבדוק אותם. אז, וזה יהודי, ברור השם, הילדים שלו לומדים הבנים בחיידר, והבנות בבית ספר חרדי, והאישה עם כיסוי ראש. והוא גם צדיק גדול. רק מדי פעם בפעם, אורפה מתעוררת, אז הוא עושה לקולומביה, לבדוק איזה סוג הסביב יש בקולומביה. אז כל זה, איך זה יכול להיות כזה מלחמה עצומה? אומר רבי נתן, זה נקרא בירור של רות ואורפה לפני שבא משיח צדקנו. ובאמת, כל הבירורים שהיה עד הדור הזה, אומר רבי נתן, הם כאין וכאפס לעומת הבירור של הדור שלנו. היום אין שום פשרות. אדם אומר, אני רוצה ללכת עד הסוף, בשלמות הכי גדולה, או פה או פה. הבעיה ששעה פה ושעה פה, ואמרנו זה במקרה הטוב, לפעמים זה חמש דקות, חמש דקות, הדבר הזה. אז המלחמה מאוד מאוד מתחזקת, מאוד מתעצמת בתוכנו, ופה השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות, מה עלינו לעשות, כשקורה כזה דבר. אנחנו רואים, רות זכתה, גם את רות נעמי דחתה, דחתה אותה כמה פעמים, אבל מה מספרת לנו מגילה? ורות דבקה בה. הנקודה של הדבקות. מה זה הדבקות? זה מסירות נפש. באשר תלכי אלך, עמך עמי, ובאשר תמותי ימות. אני לא מבטרת על שום דבר. רות אומרת לנעמי, לא רואה שום דבר. כמו שאומרים היום, בלשון היום-יום, לא רואה בעיניים שום דבר. אני איתך, לא משנה מה יהיה. זה היסוד הראשון של בירור של רות ואורפה. שאדם צריך קודם כל לקבוע בליבו, בדעתו, בהבנה. לא משנה מה יקרה איתי. כאדם, הרבה פעמים אנחנו לא שולטים על מה יקרה איתנו בעולם המעשה. אנחנו יודעים, מחר בבוקר איזה רוח תבוא ותיקח אותנו, לאן שתיקח אותנו, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל בהחלטה, בהבנה ובהסכמה הפנימית, חז"ל קוראים לזה מצב של גמירות דעת, לגמור בדעתנו. זה הנקודה. אדם צריך קודם כל, היסוד הראשון, לדעת. הטוב האמיתי היחידי שיש בעולם הזה זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. אין אמת אחרת, אין טוב אמיתי אחר. ברגע שאדם עדיין מפקפק בזה, אז הוא בסכנה גדולה. קודם כל במחשבה, גם אם עוד רבע שעה אדם הולך לעשות את היצר הכי גדול בעולם, זה לא משנה. למה זה לא משנה? זה לא משנה, הכוונה לא משנה לגבי הגמירות דעת. יש כוח יותר חזק ממני שהוא מוביל אותי. אני לא יכול להילחם כנגדו. יש מציאות כזאת וזה קורה הרבה פעמים. שמתגבר על האדם איזה יצרה, שבאמת האדם לא יכול לעמוד כנגדו. אבל, אתה לא יכול לעמוד כנגדו, אבל תדע, זה יצר הרע, וזה לא האמת. עכשיו אתה הולך בדרך היצרה ולא בדרך האמת. למה אתה הולך? כי הוא יותר חזק ממך. כמו שמישהו שם חרב על הצוואר של הבן אדם, אומר לו, אם אתה לא תעשה א' ב', אז אני חותך אותך עכשיו, דוקר אותך בחרב הזאת. אז אדם חייב לעשות את הדברים האלה. יש מציאות אמיתית. שהיום היצר הרע יכול להתגבר על האדם ולהוליך אותו לאיזשהו מקום, לאיזושהי בחינה או למציאות שהאדם לא היה רוצה להיות במקום הזה. יש כזה דבר. אבל שימו לב מה הנקודה חשובה מאוד לנקודת הבירור. גם אם האדם הגיע למקום הזה, שידע, עם כל זה, זה לא האמת. עכשיו אני בשקר. אני נמצא במציאות שאני בפנימיות שלי באמת לא מסכים איתה ולא רוצה להיות איתה. אומר רבי נתן נקודה מאוד עמוקה. זה אחד היסודות הגדולים שגילה לנו רבי נחמן מברסלב, את הנקודה הזאת. בסופו של דבר, מה ינצח במציאות של האדם? כי אנחנו יכולים ללכת הרבה פעמים ברות ואורפה, אבל יום אחד רות ואורפה נפרדים. אורפה הולכת למקומה ורות הולכת למקומה. יש כזה מציאות של פירוד. אנחנו בינתיים עדיין לא בפירוד, עדיין בתוך המלחמה בתוכנו. אבל יש מציאות של פירוד. מה בסופו של דבר יקבע האם האדם יהיה בבחינת רות או בבחינת אורפה? אומר, זה אחד היסודות הגדולים שרבי נחמן מלמד אותנו. בסופו של דבר מה שיקבע זה הגמירות דעת של האדם, הרצון של האדם. אדם צריך לקבוע במחשבתו, בדעתו, האמת היא רות. האמת זה להיות מקושר עם התורה, מקושר עם הצדיקים האמיתיים, זה האמת. מחר, אם תבוא רוח ותיקח אותי לאיזה מסיבה של אורפה, יש מסיבות של אורפה, אז אני גם, יכול להיות שאני גם יהיה במסיבה של אורפה. זה לא משנה את הדעת שלי, את הרצון הפנימי שלי, כי יש כוח יותר חזק ממני. אומר רבי נחמן, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה, שבסופו של דבר, הרי כל הזמן, כל יום ויום נעשה הבירור הזה בתוכנו, ולאט לאט רות ואורפה הולכות ונפרדות. זה תהליך פנימי שבסופו של דבר מפרדו. מה יקבע אם אנחנו נהיה בחלקה של רות או בחלקה של אורפה, בקדושה או הפוך מהקדושה? קודם כל היסוד הגדול זה הרצון של האדם. לכן אנחנו צריכים לא להתבלבל. זה היום לדעת, לא ליפול בדעתנו, לא להתבלבל ממה שקורה. הרצון שלנו זה ללכת בדרך הקדושה, בדרך האמת, בדרך התורה. רוצים להתחזק ברוחניות, רוצים לעשות מצוות, רוצים לעשות מעשים טובים. וגם אם קורה הפוך, לא להיבהל מזה. זה חלק מהמהלך. חלק מהמהלך שעובר על כל אדם ואדם, מהאדם הראשון ועד משיח צדקנו, כולל משיח צדקנו, על כל אחד ואחד עובר ניסיונות אינסופיים בעולם הזה. מה מנצח בסופו של דבר? מה האדם רוצה בפנימיות שלו? זו נקודה מאוד חשובה. הגדולי גדולי הצדיקים, הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל, היה להם ניסיונות עצומים מאוד בתאוות העולם הזה, במידות לא טובות של העולם הזה. הם עברו בירורים נוראים. יש ספר מאוד חשוב בקדושה, שנקרא לשם שבוע והחלמה, ספר הדעה. אומר שמה, אם הצדיקים הגדולים לא היו עוברים את הניסיונות האלה, בכל העוצמה שלהם, בכל עוצמתם, אומר אחרת הם לא היו צדיקים, אז הם מלאכים, אלה הם ניסיונות. מישהו שאין לו ניסיונות הוא נקרא מלאך, לא נקרא אדם. מה זה נקרא צדיק? צדיק זה אחד שיש לו ניסיונות. והוא זכה לרות דווקא בה, הוא זכה לבחינה של רות, לכן הוא נקרא צדיק. לכן המושג צדיק זה לא מושג של אדם שאין לו ניסיונות. אדם שאין לו ניסיונות, לא שיש קיים כזה דבר. יש לה כזאת שהוא בריאה אחרת, בריאה של מלאכים, הוא ברא מלאכים. למלאכים אין ניסיונות של העולם הזה. הם לא יודעים מה זה הניסיונות של העולם הזה. אבל לאדם בעולם הזה יש ניסיונות. מהקטן ביותר עד הגדול ביותר. וצריך לדעת, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את המציאות שלנו. הוא יודע בדיוק איפה אנחנו חיים, הוא יודע בדיוק מה עובר עלינו. אבל אם אנחנו זוכים, אם זוכים לברר את זה, אז אין מעלה יותר גדולה מזה. לא רק זה, כתוב בספר הדעה, רק נסביר מי זה כתב את ספר הדעה. קראו לו הרב אלישיב. זה למעשה סבא של הרב אלישיב הפוסק. הוא חי לפני יותר מ-100 שנה בירושלים, והוא היה נחשב גדול המקובלים האשכנזים באותו הדור. אחרי שהוא כתב, זה סדרת ספרים. הספרים האלה זה ספרים שנכתבו ממש ברוח הקודש. הוא שלח אותם מתנה לבן איש חי. הוא היה חי באותה תקופה של הבן איש חי. כשהבן איש חי קיבל את הספרים, הם נקראים, הסדרה נקראת לשם, ספרי הלשם. אז הבן איש חי לבש בגדי שבת, והוא אמר, קדושת השבת הגיעה אליי, כשהוא קיבל במתנה את הספרים האלה. והספרים האלה באמת מילים ברוח הקודש. הוא כותב שם, הוא מסביר שם בעריכות גדולה מאוד, והוא אומר, אין מציאות שהקדוש ברוך הוא לא יוביל את האדם לירידות רוחניות, והקדוש ברוך הוא יבדוק את האדם בתוך המציאות הזאת. ואומר הלשם, ומה היא הבדיקה? הבדיקה היא לא מה מעשיו של האדם, אלא מה רצונותיו של האדם. מדוע? כי אין הרבה פעמים, לפעמים אנחנו שולטים על המעשה, אבל הרבה פעמים אנחנו באמת לא שולטים על המעשה. ואנחנו רואים מי גדול מיוסף הצדיק, וכתוב שגם יוסף הצדיק היה בדיוק, היה בינו לבין מעשה שלם של עבירה עם הגויה, זה בדיוק 3 שניות היה. ואנחנו אומרים את זה בלשון הכי עדינה, ובגמרא, במדרש, זה עכשיו כתוב את זה בלשון יותר חריפה. הוא בדיוק 3 שניות בינו לבין עבירה מלאה עם הגויה. משם הוא ברח, יוסף הצדיק. להגיע לזה, זה לא פשוט. הוא הגיע למציאות מאוד מאוד לא פשוטה, מי שמבין, הוא הגיע למציאות מאוד לא פשוטה, יוסף. אז אומר, אומר הלשם, ובאמת הקדוש ברוך הוא בעצמו מוריד את האדם למצב הזה, כדי שיתעורר בתוך האדם המלחמה בין כוח רות, הקדושה, בין כוח עורפה, כוח התאומה, ואדם, דווקא במצב הזה, אדם יכול להכניע את כל הבחינות של עורפה. אבל העיקר זה תלוי ברצון של האדם. יש, הוא מביא סיפור, סיפור ידוע, פעם, לפני הרבה שנה, בערך קצת דיברנו פה על הסיפור הזה, זה סיפור של אחד מגדולי הנביאים שהיה לעם ישראל, הושע בן בארי. הושע בן בארי, הוא בא, בדור שלו היה הרבה עבודה זרה, והרבה היה בעיות וניסיונות קשים מאוד של קדושה. בשלב מסוים, הקדוש ברוך הוא אמר להושע בן בארי, תשמע, אני מקפיד על עם ישראל. הושע בן בארי אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אתה יודע, הם באמת בעייתים, עם ישראל. באמת הם בעייתים. תחליף אותם באומה אחרת. כך אומה אחרת. צריך לדעת שוודאי שהושע בן בארי לא התכוון כפשוטו. נהפוך הוא. הוא רצה כביכול לעקוץ את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אתה יש לך טענה על עם ישראל? בוא תבדוק אומה אחרת. בוא נראה איזה בעיות יהיה לך עם אומה אחרת. באמת זה הייתה כוונתו. אומרים חז"ל, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו על זה. למה הוא הקפיד עליו? גם שכוונתך הייתה לטובה, אסור להגיד, תחליף את עם ישראל באומה אחרת. זה, למרות שהתכוונת לטובה, עצם המילים האלה אסור לך להגיד. הקדוש ברוך הוא שמע את הטענה הזאת של הושע בן בארי, הוא לא אמר לו שום דבר. אמר לו, חיכה כמה זמן, אחרי כמה ימים, אמר לו, הושע היה רווק. אמר לו, הושע, יש לי שידור בשבילך. לא, שמח, ברוך השם, חתונה הולכת להיות באופק. אמר, תשמע, יש אישה, קוראים לה גומרית בת דובלה, לך תתחתן איתה, זה הזיווג שלך. לך תתחתן איתה. נו, יש שטחן יותר גדול מהקדוש ברוך הוא? אז הלו שידור. אומרים חזן, מי זאת גומרית בדובלה? והוא רחום מחפר אבון. והוא הרי מחפר אבון, מי זאת גומרית בדובלה? שהייתה בלשון הכי הכי עדינה, יותר מהבעייתית הכי גדולה באותו הדור. הייתה יותר, מאוד מאוד הייתה בעייתית. טוב, אבל מה הוא יכול לעשות? מילא, אם היו אומרים לו, לך תבדוק, הוא יכול לך לבדוק. אבל לא, הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לבדוק, אמר לו בנבואה אמיתית, לך תתחתן איתה. אין לו ברירה, לך להתחתן איתה. התחתן איתה, נולדו שלושה ילדים. נולדו שלושה ילדים, אחרי שנולדו, זה כבר כמה שנים, חיים ביחד, נולדו שלושה ילדים, הקדוש ברוך הוא בא להושע בן בארי ואמר לו, תגרש אותה. לא, זה לא, היא לא מתאימה לך, תגרש אותה. אמר לו, הושע בן בארי, אני, יש לי שלושה ילדים, איך אני אגרש אותה? אישה, שלושה ילדים, איך אתה רוצה שאני אגרש אותה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך שלושה ילדים ויש לך ספק אם הם שלך בכלל. ואתה ואני, אבל הקדוש ברוך הוא, הרי אני יודע שאתה בספק אם הם שלך, הילדים האלה. ואתה אומר לי, אני לא יכול, איך אני יכול להיפרד מהם? ואתה אמרת לי שתחליף את עם ישראל באומה אחרת. אז הוא אמר, מיד הושע בן בארי אמר נבואה חדשה, והוא אמר, עם ישראל זה עם הנצחי של הקדוש ברוך הוא. מעתה נקראים בני אל חי. ואז הוא אמר, זו נבואה מאוד ידועה, שכל זה הוא למד מהסיפור הזה. הסיפור הזה הוא מופלא מאוד. זה סיפור מאוד מופלא. נכון שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד את הושע בן בארי, רצה ללמד אותו פעם משהו, שככה לא מדברים על עם ישראל. אתה רוצה לסנגר על עם ישראל, תחפש דרכים אחרות. אל תגיד לי להחליף אותם, כי זה אפילו להגיד את זה אסור. אבל אחרי הכל, הושע בן בארי היה, בדור שלו הוא היה גדול הנביאים של הדור שלו. ככה גמרת הגמרא. היה אדם צדיק מאוד גדול. בשביל ללמד אותו כזה לימוד, כזה לימוד, אתה שולח אותו לעבור כזה דבר. הוא צריך לחוות כזאת חוויה בשביל, רק בשביל ללמוד את הלימוד הזה. אז הוא אומר, הספר הלשם, הוא כותב את זה בשם הזוהר הקדוש. הוא אומר, לא, זה לא זה. באמת עומק הדבר, היה פה דבר אחר. הוא אומר, ספר הלשם, דבר נורא מאוד. אז כל זה, הוא מסביר את זה על פי דברי הזוהר הקדוש. אומר, באותו הדור, עם ישראל היה בירידה רוחנית מאוד מאוד גדולה, שהיה עבודה זרה, והכל היה פרוץ, הקדושה, הצניעות, הכל היה בפריצות מאוד גדולה. הושע בן בארי הוא המנהיג של עם ישראל. הוא צריך לעזור לעם ישראל במציאות הרוחנית הקשה שבו הוא נמצא. אומר הזוהר הקדוש, עד שהושע בן בארי לא יחווה בעצמו את המקום הזה ואת המציאות הזאת, בתוך ביתו, בתוך נפשו, עם אשתו ועם הילדים שלו, עד שלא ירד למקום הזה, הוא באמת לא יכול לעזור לעם ישראל. מדוע? כי מסתתרת פה נקודה מאוד עמוקה. הרי שכלית, הושע בן בארי יכול להבין את המצב של עם ישראל. הוא לא רק שהוא יכול, הוא הבין את המצב של עם ישראל. הוא חי עם, עם ישראל באותה תקופה. הוא היה צדיק מאוד גדול, חכם מאוד גדול, נביא. הוא יודע שעם ישראל נמצא בירידה. הוא יכול, מהגדולה שלו, מהקדושה שלו, יכול לעמוד ולהתפלל על עם ישראל. הוא ודאי גם עשה את זה, התפלל על עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש נקודה נוראית מאוד. אומר, נכון שהושע בן בארי מבין את המצב של עם ישראל. והוא יודע והוא מתפלל על עם ישראל. אבל הוא לא חווה את החוויה בתוך הנפש שלו, הוא לא חווה את המציאות של עם ישראל. כדי לעזור לעם ישראל במקום שלו, שהתפילות שלך והתורה והפעולות שאתה עושה יעזרו לעם ישראל, אתה חייב לרדת למקום שבו הם נמצאים. הם נמצאים, זה נקרא, בלשון הקבלה, והזוהר, זה נקרא נוקבה דתאום הרבה. זה עומק עומק הירידות הרוחניות. הם נמצאים עכשיו בנוקבה דתאום הרבה, אתה רוצה לעזור להם, אתה חייב לרדת למקום הזה. לכן הוא אומר לו, תיקח את האישה הכי בעייתית בעולם. אומר, הלשם, אומר, מה עבר הושע בן בארי בתוך ביתו? עכשיו, לא בעניין של גברים אחרים שהיה לה בעיה עם זה. מה הוא עבר איתה? הוא צריך ללדת איתה ילדים, הוא צריך לחיות איתה כבעל ואישה. אומר, איזה ניסיונות עצומים עבר הושע בן בארי איתה? אומר הלשם, למה? כי הושע בן בארי צריך לרדת אל המקום הזה, לחוות את החוויה של המקום הזה, ואם אתה תעלה מהמקום הזה, אתה יכול ללות את כל העם ישראל עכשיו איתך. עכשיו אתה יכול ללמד זכות על כל עם ישראל על ידי הירידה הזאת. לכן כל אדם צריך לחוות כחוויה, לא כידיעה שכלית שיש בעולם יצר רע, אלא כל אדם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, צריך לחוות בתוך ליבו, בתוך נפשו, את המציאות של רות, אבל גם את המציאות של עורפה. חייב לחוות את הדבר הזה. ומהמקום הזה, אדם צריך להתעורר ולעלות ולבחור ברות ולדחות את עורפה. אבל איך אדם יכול לעשות את זה? כי מי שקצת יודע, מכיר את נפשו קצת, יודע, כשהיצר הרע מתגבר על האדם, אז הוא מוליך אותנו לאן שהוא יחליט, לא לאן שאנחנו נחליט. יש לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לו כוח עצום ונורא. חז"ל אומרים, מה נעשה כשהוא יותר חזק מאיתנו? היצר הרע יש לו כוח, אנחנו בני אדם, הוא מלאך. הוא אש, הוא יותר חזק מאיתנו. לכן, על כל זה, על כל היסודות האלה, אומר רבי נחמן, מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד עמוק. באמת, מה ששייך לעולם המעשה, אנחנו צריכים לעשות השתדלות, לבחור בטוב ולדחות את הרע. זה מוטל עלינו, אנחנו צריכים לעשות את זה. אבל, באותם מצבים, באותם מקומות, שאדם רואה, אני לא יכול לבחור בטוב, לא עוזר. הנה, יותר מזה שהקדוש ברוך הוא שולח את הושע בן בארי לנוקבה דתאום הרבה, אומר, לך תיקח את אחת הפרוצות הכי גדולות בדור, לך תתחתן איתה. יותר מזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו, בציווי ישיר, מוריד אותו לתוך המקום הזה. מה יעשה אדם שעובר את זה? אומר רבי נחמן, ופה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר רבי נחמן, הנקודה של הבחירה, הנקודה של הבירור והבחירה בין רות ועורפה, בין העוצמות, זה במחשבה, בדעת וברצון של האדם. וזה צריך לחזק בתוכנו. אני יודע, הקדושה, התורה, האמונה, התפילה, זה האמת וזה שקר. וכל הזמן לחזק בתוכנו את הדעת הזאת. אם זה בדיבור, אם זה בשיחות חברים, אם זה בלימוד, אם זה בתפילה לקדוש ברוך הוא. לא משנה איך. לחזק בתוכנו את הנקודה הזאת, עד שאנחנו נזכה לעשות בתוכנו גמירות דעת. מה זה גמירות דעת? שנגמר בדעתנו, פה זה האמת, פה זה השקר. הלכה למעשה, איפה אני אהיה? אם הקדוש ברוך הוא יעזור, אני אהיה באמת. אם הוא יוצא, ייתן לי שתי סתירות, ואני אמצא את עצמי בצד השני של כדור הארץ, וכל זה קורה ברגע אחד, הבחינה הזאת. אבל לא שמה נקבעים באמת הדברים, אלא איפה באמת נקבעים הדברים? ברצון ובגמירות דעת שלנו. לכן, זה נקודה מאוד מאוד יסודית, ובפרט, לא היה דור, שברר את הנקודה הזאת, שעכשיו אמרנו, כמו הדור שלנו. כי כל המלחמות של היצר הרע, שהיו בכל הדורות, מחטא אדם הראשון היה יצר רע גדול מאוד בעולם. אנחנו לא הדור הראשון שהמצאנו את היצר הרע. זה לפני שנבראנו, כבר הוא נברא. ביום הראשון הוא כבר ברא את היצר הרע. את האדם הוא ברא ביום השישי. אז הוא נברא לפנינו. יש לו ותק בבריאה ובעולם הזה. מה? אחרי שישחטו אותו, אני אתן לו את כל הכבוד. קודם שישחטו אותו, רק אני אתן לו את הכבוד. הקם להורגך, השכם להורגו. קודם כל נהרוג אותו, ואחר כך היה זה. ניתן לו את הכבוד שלו. ומעולם לא היה דור שכל כך בירר בעוצמות כאלה את הבחינות של רות ואורפה. וצריך, אנחנו צריכים לדעת, לא לפחד מזה, לא להתפעל. ברגע שאנחנו יודעים את העצה, את הנקודה האמיתית, שהעיקר העיקר זה ברור במחשבה. איפה אמת, איפה שקר, איפה טוב ואיפה רע. ואפשר להתבונן על זה. היום הגיע אליי מישהו שיהודי בן 50 פלוס, היה קצת לאחרונה, הוא קצת, ברוך השם, קצת מתחזק, מתעורר, אבל עדיין עם הרבה בלבולים. אז אמרתי לו, בוא תסתכל על החיים שלך, בוא תראה. אתה ברוך השם בן 50 פלוס, 54, ואמרתי לו, גם את הגוי אשר אתם בתוכו, דן אנוכי, דן, זה גימטריה 54. עכשיו זה הזמן לדון את הגוי שבתוכך. אמרתי לו, בוא תחשוב רגע על החיים שלך. הוא אמר לי, תשמע, אני זוכר שלפני 40 שנה עברתי דירה, וזה, פתאום אני אומר, איפה 40 שנה האלה? אמרתי לו, זה הדמיון של העולם הזה. כשאדם קצת יותר מבוגר, פתאום הוא יכול לראות, בעצם, מה העולם הזה נותן לי באמת? זה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה הזאת בשביל מדי פעם בפעם לתת לנו איזה ניצוץ של תענוג, ואחר כך השבוע או חודש משגעים אותנו באיסורים אינסופיים, ועוד פעם נותנים לנו איזה ניצוץ של תענוג. זה תכלית הבריאה. לכן, העולם הזה זה בירור. זה בירור בין האמת והשקר ובין הטוב ובין הרע. אבל, וזה צריך לזכור את היסוד הגדול. היסוד הגדול זה שהבירור לא תמיד אנחנו מצליחים בעולם המעשה. והרבה פעמים אנחנו נכשלים בעולם המעשה. ולדעת לא להתפעל מזה שנכשלנו. אלא לדעת, העיקר זה המחשבה, הרצון והדעת של האדם. איפה נמצא המחשבה והרצון והדעת של האדם? ובסופו של דבר, אומר רבי נחמן, זה מה שינצח וזה מה שיקבע. והכל יתברר לטובה גדולה מאוד על ידי הבחינה הזאת. אז זו הנקודה הראשונה במגילת רות. נראה עכשיו עוד נקודה אחת. הזכרנו קודם שבשעה שבועז פגש את רות, אמר לה, אבי לי מתפחתך, ונתן לה שישה סורים. חז"ל שואלים את השאלה, וכי אתה דואג לה, שישה סורים אתה נותן לה? זה נקרא דאגה, מה היא תאכל? עם נעמי, כל אחד שלוש סורים יאכלו, וזה הדאגה. לכן, בגלל שכתוב במגילת רות שישה סורים, יש הרבה דרשות, חז"ל למדו שיש רמזים גדולים, למה כתוב דווקא שישה סורים. יש פירוש על המגילת רות של רבנו עובדיה מברטנורה. מי שמכיר קצת את המשניות, הוא גדול מפרשי המשנה, רבנו עובדיה מברטנורה, ולא היה ידוע שהוא גם מקובל גדול מאוד, והוא כותב פירוש עמוק מאוד על מגילת רות. והוא גם שואל את השאלה הזאת, מה הסוד של השישה שעורים שנתן בועז לרות? והוא אומר, יש בקדושה שבעה שערים. שבעה שערים זה נקרא שבע ספירות, שבע עולמות, שבע ימי השבוע. הכוונה שיש שבע דרכים, שבע צינורות, שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע של חיות לאדם. והצינורות האלה בלשון הקבלה, הספירות האלה נקראים בלשון הקבלה, חסד גבורה, תפארת נצח, הוד יסוד מלכות. לכל אחד מהספירות האלה, המשמעות של זה בפשטות, כמה שאנחנו יכולים לקרב את זה לדעתנו, כי זה מושגים עמוקים, כל אחד מהמושגים האלה, למעשה זה דרך של אור וחיות שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. לדוגמה, יש ספירת החסד. כשהקדוש ברוך הוא משפיע לנו חסד, אנחנו מתעוררים לעשות חסד עם השני. ואם הקדוש ברוך הוא לא משפיע לנו מאור החסד, אז אנחנו לא נתעורר לעשות חסד. לפעמים אדם רואה מישהו בבעיה, אין לו שום רחמים, לא אכפת לו כלום. לעומת זאת, יכול להיות שעוד יומיים הוא יפגוש בן אדם בדיוק באותו מצב, באותו בעיה, והוא יתעורר ברצונות פנימיים מאוד מאוד חזקים לעזור לשני. מה, למה שלשום לא רצית, והיום אתה כן רוצה? היום קיבלת אור מספירת החסד, ולפני יומיים לא קיבלת אור מספירת החסד. הדוגמה נוספת, יש ספירת הגבורה, אור הגבורה. גבורה, אדם צריך בעולם הזה גבורות. בכל דבר ודבר שאדם עושה, צריך כוח. יש מניעות, יש קשיים, אדם צריך להתגבר על המניעות. ההתגברות, כוח ההתגברות שלנו בתוכנו, להילחם כנגד קשיים בעולם הזה, זה נקרא כוח של גבורות. אנחנו רואים, יש אנשים שיש להם הרבה גבורות, יש אנשים שאין להם הרבה גבורות. אנשים שיש להם הרבה גבורות, תמיד הם ילחמו בעולם הזה. ובדרך כלל הם גם יותר השיגו הישגים בעולם הזה. בגלל שהם גיבורים, אז הם נלחמים על כל דבר ודבר. יש אנשים שאין להם את כוח הגבורה, אז כל דבר ודבר מאוד קשה להם. הם רואים איזה מניע, איזה בעיה, הם מבטרים. אין להם כוח עכשיו להיכנס לתוך הבעיה הזאת ולהתחיל ללחם את המלחמה הזאת. הם מעדיפים לשבת בשקט, לא להיכנס למלחמות, לבירורים. כל זה, כל זה זה נקרא הספירות, שהספירות זה מעין שבע צינורות, בלשון משל, שבע צינורות שמשפיעים חיות וכוחות לאדם. אומר הרמי ברטנורה, רות היא גרת צדק, בעלת תשובה, גרת צדק, עכשיו היא מתקרבת לקדושה. בועז הוא היה הצדיק. בשעה שאדם הגיע אל הצדיק, בפרט אדם רחוק, עכשיו הוא מתקרב, הוא בא לצדיק, הצדיק פותח לו שערים בקדושה. כוונה מתחיל להשפיע לו, לצדיק יש את הכוח, הוא לא הוא, הספירות זה רק הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו אפשרות לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, לפתוח את השיברים. פתאום האדם מקבל חוכמה חדשה, חיות חדשה, פתאום הוא רוצה לעשות חסדים, מה שהוא לא רצה בעבר. כל זה, מה הסיבה? מכיוון שההתקרבות של האדם אל הצדיק, או אל התורה, אל הקדושה, פותחת צינורות שפע חדשים לאדם. אנחנו יכולים לראות, אדם יכול מאוד מאוד להשתנות. כל מהותו יכולה להשתנות לגמרי כשהוא מתקרב אל הקדושה. מדוע? כי עכשיו מתחילים לפתוח לו, כשאדם חי בעולם הזה, ודאי שהוא קיבל חיות, כי אחרת הוא לא היה חי. ברגע שהאדם לא קבל חיות, חס ושלום הוא מת. הוא ודאי שהוא קיבל חיות, אבל הוא קיבל את החיות בצמצום גדול. היה צמצום בחיות. למשל, דוגמה, כוח של גבורה, לא ידע, לאדם לא היה כוח לעשות מלחמות. עכשיו הוא התקרב, פתאום הוא מקבל כוחות בנפש, פתאום יש לו כוח הרבה יותר של עשייה, אותו דבר בחסדים, ועוד בכל השבע בחינות. כי כל ספירה וספירה זה תכונה באדם, מספר תכונות בנפש האדם, בכל ספירה וספירה. למשל, אם ניקח דוגמה, זה שייך עכשיו לשבוע הזה, השבוע הזה בספירת העומר אנחנו בבירור ספירת המלכות. מהי המלכות? אחת הבחינות, יש כמה דברים במלכות. אחד הדברים של המלכות זה היכולת בלב, בתוך האדם, לקבל מה שמוכתב על האדם, להיכנע. זה נקרא בחינה של להיכנע. זה לא פשוט להיכנע. שיש איזו הנהגה של הקדוש ברוך הוא שלא כל כך נעימה לנו, אנחנו בתוכנו כועסים, מקפידים, או עצובים, או מורדים, בועטים. לא טוב לנו ההנהגה הזאת. האדם מתקומם כנגד זה. לתקן את זה, זה נקרא תיקון מידת המלכות. מידת המלכות משפיעה לאדם כוח לקבל את מה שעובר עליו באהבה ובשמחה. ככל שהמלכות יותר מתוקנת, כך האדם יוכל לקבל בתוכו את כל מה שעובר עליו, הכל הכל בשמחה ובאהבה. דוד המלך היה שורש תיקון המלכות. הוא תיקן את זה, לכן היה צריך לעבור כל ימי חייו. קשיים כאלה שעוררו בתוכו מלחמות, למה עושים לי כך? וההכנעה הזאת, לקבל את זה בהכנעה, זה נקרא תיקון מידת המלכות. אז כל זה מסביר הרמי ברטנורה, ואומר רמי ברטנורה, ובועז, שקרב את רות, אז עכשיו הוא פתח לה, מה זה, שהוא נתן לה שישה שעורים, אומר, אל תקרא שעורים, אלא שערים. פתח לרות שישה שערים בקדושה, שישה שערים. מה עם השישה שערים? חסד, תפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות. שער אחד הוא לא פתח לה. איזה שער הוא לא פתח לה? שער הגבורה הוא לא פתח לרות. שואל הרמי ברטנורה, למה הוא לא פתח לה? נה, אם אתה, יש בכוחך לפתוח השפעות כאלה, למה יגרה חלקה של רות מהדבר הזה? ואז אומר הרמי ברטנורה דבר מאוד עמוק. אומר הרמי ברטנורה, רות לא הייתה צריכה מבועז שיפתח לה את השער של הקדושה. עד רבה, היה לה את עניין הקדושה יותר אפילו ממה שהיה לבועז. מדוע? מדוע? מאיפה לרות היה את הבחינה הזאת של הגבורה אפילו יותר מאשר יש לבועז? ומסביר הרמי ברטנורה נקודה מאוד מאוד עמוקה בזה. הוא אומר, בחטא אדם הראשון, כוחות רוחניים נפלו לגלות. נפלו לגלות, איפה הם נמצאים? הם נמצאים אצל אומות העולם. יש כוחות רוחניים של הקדושה, שבגלל חטא אדם הראשון, ואחר כך גם הוסיפו זה, היו דורות שחטאו, אז לכם הוסיפו את הבחינה הזאת עוד, ואז כוחות רוחניים נפלו לאומות העולם, וזה נמצא אצלהם. עכשיו אנחנו צריכים להביא את הכוחות הרוחניים האלה מבין האומות. אחד הדרכים להביא כוחות רוחניים מבין האומות, מה הסוד של זה? זה סוד הגרי צדק. גרי צדק, אם גוי יתגייר בגיור אמיתי, הוא יהודי, הוא נשמה יהודית. אם הוא לא נשמה יהודית, הוא לא מתגייר. זאת אומרת, הוא ירד בכלל לעולם הזה כגוי, הוא ירד כגוי שלכתחילה הוא יהודי. יהודי שהיה צריך להתלבש בתוך מציאות של גוי. אומר הרמי ברטנורה, רות, ודאי שנשמה יהודית, נשמה יהודית גבוהה מאוד. לאן היא ירדה? למואב, ולא רק שלמואב, בפשטות למואב, היא הבת של עגלון מלך מואב. מה הסוד של הדבר? אומר רמב"ם בתנורה, בחטא אדם הראשון, הרבה חלקים רוחניים של אור הגבורה, של כוח הגבורה, נפל למואב. ולכן מואב, בהיסטוריה של עם ישראל, תמיד נלחמים איתנו. המואב היו עושים הרבה מאוד בעיות לעם ישראל. מדוע? כי הם היו עם של גבורות, עם של מלחמה. זה היו כאלה עזים, כל הזמן לעורר מלחמות בעולם, ובעיקר נגד עם ישראל. כל זה מואב, זה המואבים. ברגע שרות נולדה כמואביה וגדלה בביתו של עגלון מלך מואב, היא קיבלה לתוכה וספגה לתוכה הרבה מהתכונות של האומה של מואב. והבחינה של הגבורות שהיו במואב, הם נכנסו, הם היו חלק מהנפש של רות. אומר רמב"ם בתנורה דבר נורא, הוא אומר, ברגע שרות התגיירה ועכשיו התחתנה עם בועז, ילדה את עובד, היא הכניסה לתוך עם ישראל ולתוך המשפחה שלה את כל כוחות הגבורה שהיה בגלות במואב, היא החזירה אותם בחזרה לארץ ישראל. לכן אומר הרמב"ם בתנורה בלשון הזאת, אומר, כל גבורת דוד המלך, כל המלחמות של דוד המלך ושל משיח בן דוד, שעתיד משיח בן דוד לעשות בעולם, הכל מאיפה זה הגיע אלינו? מרות. וזה הגיע ממואב, אבל מרות. רות היא זאת שהביאה את הבחינה הזאת לעם ישראל. מסביר, כתוב בספרים, הרחבה על הדבר הזה. להרחיב את זה עכשיו, את כל המושג הזה. אומר אחד מגדולי הצדיקים, רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר דבר נורא. אומר, כל אדם יהודי, כל אדם יהודי, שהיה באיזשהו מקום, היה לא שמע תורה מצוות, היה גוי, נולד הכמה כגוי, או שפתאום, לא יודע, מסלול חייו הוליך אותו לאיזשהו מקום בעולם, היה, או שהיה איזה פוליטיקאי, היה ראש כנופיית סמים, היה, לא משנה, פרופסור, כל אחד לפי דרכו, איש עסקים, כל אחד לפי דרכו, ולאחר מכן, הוא התעורר בתשובה, ועכשיו הוא מתקרב לתורה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ברגע שאדם מתקרב, מתברר למפרע שכל מה שעבר עליו, בכל שנייה ושנייה מהחיים שלו, כל החוויות שהוא חווה, כל המקומות שהוא היה, הכל היה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא רק ברצונו. הקדוש ברוך הוא בעצמו שלח את האדם אל המקומות האלה, וכל זה למה? כי בכל מקום שאדם היה, נדבק בנפש, המקום, המציאות של המקום, היא מתחברת ומתחילה להתקשר עם נפש האדם. אדם שבא ממקום מסוים, הוא קיבל מהמקום שבו הוא היה, הוא קיבל תכונות. זה דרך העולם. אם עכשיו, ואדם היה 30 שנה איש צבא, יש תכונות מסוימות לאיש צבא. אם הוא היה פוליטיקאי, יש תכונות לפוליטיקאי. אם הוא היה מארגן סחר סמים בכדור הארץ, יש תכונות לסוחר סמים. כל אחד, מאיפה שהוא בא, הוא מביא איתו את התכונות של המקום ושל המציאות שבה הוא היה. בוודאי שברוב, בדרך כלל, הרבה הרבה תכונות ודברים לא טובים נדבקו באדם. בכל מה שאדם עבר, הרבה דברים לא טובים נדבקו בו. אבל עם כל הדברים הלא טובים, גם, אומר רבי צדוק, בהכרח, קדושה, ניצוצות, חלקים רוחניים מאוד גבוהים של קדושה, נדבקו באדם. ברגע שאדם חוזר בתשובה, ומה התשובה מלמדת אותנו? להתגבר ולהרחיק מאיתנו מידות רעות, תאוות מיותרות של העולם הזה, לעשות בירור, זה נקרא לברר, את החלק הרע לברר. ואז מה יוצא? שבעצם כל בעל תשובה וכל גר צדק בעצם היה בשליחות להביא מאותו מקום שהוא היה, להביא חלקים רוחניים שאף אחד לא יכול להביא אותם. אפילו הצדיק הכי גדול בעולם לא יכול להביא את מה שהבעל תשובה מביא. מדוע? כי הצדיק הגדול ביותר בעולם לא היה במקום הזה. לא הכיר את המקום הזה ולא חווה את המקום הזה. ממילא הדברים לא נדבקו בו. כדי להביא את הגבורות ממואב, לא מספיק שתהיה איזה יהודיה צדיקה שתעמוד ותתפלל כל היום, תביא את הגבורה ממואב. זה לא מספיק. זה יכול להיות טוב, זה לא מספיק. צריך שרות תיוולד במואב והיא תביא את זה משם. כי זה נדבק בנפשה. אחרי שזה נדבק בנפשה, יכולה להביא את זה לעם ישראל. לכן, כל ירידה רוחנית, ברגע שאדם מתעורר לחזור בתשובה, מיד מתברר שכל הירידה הרוחנית זה היה שליחותו של הקדוש ברוך הוא. תעשה טובה, לך תביא לי את זה. לך תביא שם עבדות, יש שם יהלומים, שלחו לאיבוד, לך תביא את היהלומים האלה. נראה, זה דוגמה אחת, רות זה דוגמה אחת. בוא נראה עוד שתי דוגמאות לדבר, שתי דוגמאות ידועות. דוגמה אחת זה, הפרשה שנקרא בחג שבועות. פרשה, מה אנחנו קוראים בחג שבועות? כמובן, פרשת מתן תורה. איך נקראת הפרשה בתורה של מתן תורה? פרשת יתרו. מי זה יתרו? שימו לב איזה זכות זכה יתרו שתיקרא פרשה שלמה בתורה, ולא הזה, לא רק איזה פרשה, פרשה של מתן תורה בעצמו. נקראת על שמו של יתרו. מי זה היה יתרו? יתרו, אומרים חז"ל, היה גדול עובדי העבודה זרה בכל הדורות. לא היה חכם בחוכמות העבודה זרה כמו יתרו. אתם יודעים מה זה היה להתקבל, לבוא לשמוע עצה או ברכה מיתרו? היו צריכים להמתין חצי שנה עם פדיונות, עם קוויקלח, לעמוד בתור חצי שנה, רק לזכות לראות את פני קדושתו של יתרו, שהיה כומר של עבודה זרה. כל העולם היו מתייעצים איתו. אומר הזוהר הקדוש, לא היה כזה חכם בחוכמות העבודה זרה בעולם כמו יתרו. כשיתרו התגייר, לכאורה, ברוך השם, זכה להכיר את האמת. הגעת, הצטרפת לעם ישראל. עכשיו תהיה יהודי טוב, תעשה תשובה, תראה, אתה באת ממקום מאוד בעייתי, אתה לא פשוט. רואים, מיד הוא בא לעם ישראל, אחרי כמה חודשים, הוא אומר למשה רבנו, משה, אתה לא מנהיג נכון את עם ישראל, ואתה תחזה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. הוא מלמד את משה רבנו. יתרו מלמד את משה רבנו איך להקים את כל מערכת ההנהגה בעם ישראל. ומשה רבנו שאל את הקדוש, יתרו אומר לו, אל תשמע לי, איך שאלת הקדוש ברוך הוא, אם זה עצה טובה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע למה שיתרו אומר לך, הוא צודק. יתרו יודע ללמד את משה רבנו. משה רבנו עלה להר סיני לקבל את התורה 40 יום, 40 לילה, והוא לא יודע את מה שיתרו יודע. איך זה יכול להיות שיתרו יודע יותר ממשה? זה הסוד שאת הסדר, את הסדר הזה, זה הבנה מאוד מאוד עמוקה ופנימית. את כל זה יודע יתרו בגלל שהוא היה גדול עובדי עבודה זרה. זה הקדושה, השכל הזה, הדעת הזאת, זה יתרו הביא עכשיו דווקא מהעבודה זרה, הביא את זה לעם ישראל. לכן את הבחינה שהבעל תשובה מביא, אפילו משה רבנו לא יכול להביא את זה. למה? כי הוא לא היה שם. לכן הוא לא יכול להביא את זה. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, שגם מקשרים אותה ביחד עם כשעם ישראל, לפני שהוא נכנס לארץ ישראל, חותנו שלו, חותנו. נכון, אבל עם כל זה. לא ניכנס, זה נכון, הפרט הזה נכון, אבל זה לא משנה לכל מה שאמרנו עכשיו. הסיפור השני זה, בשעה שעם ישראל עמד לפני הכניסה לארץ ישראל, יהושע בן נון כבר קיבל את ההנהגה של עם ישראל, שלח שתי מרגלים. מי זה היו שתי מרגלים? כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר. שתיהם היו צדיקים מאוד גדולים, הוא אמר להם, לכו תרגלו את יריחו, בואו תספרו לנו מה קורה שם, שנדע מאיפה, מה זה מאיפה ללחם איתם, עם ישראל נלחם? לא נלחם, הוא אמר, לכו תגידו לנו מה דרכי התפילה שנכניע אותם, מאיפה לעשות את הסיבובים, עשו הקפות סביב יריחו. כשהגיעו ליריחו, הבחינו בהם, רדפו אחריהם, ואנחנו יודעים, סיפור ידוע, כולם למדו את זה מן הסתם בכיתה ג' ד'. הייתה שם מקומית, אישה מקומית בשם רחב, שהצילה אותם. בזכות זה שהצילה אותם, היא אמרה להם, אני רוצה להתגייר, קיבלו אותה בתור גרת צדק. רחב, עם מי התחתנה רחב? אמרת הגמרא עם יהושע בן נון. היה שידוך מעניין. בין יהושע בן נון התחתן עם גרת צדק. טוב, כנראה שאם הוא התחתן איתה, ודאי שזה הזיווג שלו. אבל הפלא הגדול, מה שהגמרא אומרת, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מי זאת הייתה רחב? רחב הייתה פרוצה מספר אחד בעולם. לא, הגמרא אומרת, הגמרא שם מפליגה בתיאורים עד כמה היא הייתה מומחית בדבר הזה. זה לא היה, היו באים מקצה העולם אל רחב, היא הייתה ידועה בכל העולם. מקצה העולם היו באים אל רחב. בסדר, עשית תשובה, התגיירת, אין בעיה. אבל עכשיו שאלה גדולה ליהושע בן נון. אין לך כבר איזה מישהי אחרת לקחת לאישה. אתה לוקח את פרוצה מספר אחד בעולם, ויהושע בן נון. הגמרא אומרת, כמה שנים היא הייתה פרוצה? כל ה-40 שנה שעם ישראל היה במדבר, היא הייתה פרוצה מספר אחד בעולם. הזיווג שלה, שזה יהושע בן נון, איפה הוא היה 40 שנה האלה? באותם 40 שנה איפה הוא היה? והוא נער לא ימוש מפתח האוהל. היא הייתה במקום הכי תמה בעולם, הוא היה במקום הכי קדוש בעולם. מישהו שמע היום, אם יבוא איזה שטחן, יעשה כזה שידוך, אתם יודעים מה יעשו לו? יירו בו. יש שטחנים שזורקים עליהם עגבניות. על כזה שטחן היו יורים בדבר כזה. מה, זה השתגעת? איך אתה עושה כזה שידוך? באמת מי עשה את השידוך הזה? מי עשה את השידוך הזה? אגיד לכם מי. יהושע בן נון בעצמו. מדוע? אומר רבנו הרי קדוש, כי רק יהושע בן נון ידע לראות ראייה פנימית מי זאת באמת רחב. אומר רבנו ארי דבר נורא מאוד, אומר דבר נורא מאוד, רחב מהנשמות הגבוהות ביותר שהיו באותו הדור מצד אנשים. איך זה יכול להיות? אם היא כזאת בשורש שלה, הנשמה שלה כזאת נשמה גבוהה, איך היא הגיעה למצב הזה? אז אומר רבנו ארי הקדוש, אומר רבנו ארי הקדוש, דבר נורא מאוד, הוא אומר, רחב באה בגלגול. מדוע היא באה בגלגול? לא, מכיוון, לא בגלל שהיא לא תקנה את הכל, אלא מכיוון שהיא הייתה צריכה להוליד בן, וכשהיא הייתה נשואה עם ישוע בן נון, היה להם רק בנות. לכן היא באה בגלגול כדי להוליד בן, שהיא הייתה נשמה שצריכה גם להוליד בן בעולם. לכן היא באה בגלגול. מי, איזה בן? את מי, מי, בגלגול הנוסף, מי, את מי הולידה? אומר רבנו ארי הקדוש בכמה מקומות? את שמואל הנביא. רחב באה בגלגול, היא חנה אמו של שמואל הנביא. מי שיודע, בגמרא במסכת ברכות, את כל ענייני התפילה לומדים מחנה.
רחב פיה
לא יבין. נכון. היא אמרה בתפילה שהיא הודתה לקדוש ברוך הוא, על הולדת שמואל, היא אמרה רחב פיה לא יבין. לכאורה זה פלא. בוא נתבונן קצת בדבר הזה. הרי בגלגול הקודם היית פרוצה מספר אחד בעולם. עכשיו את מלמדת את כל עם ישראל ומכניסה בכל עם ישראל אור גדול מאוד של תפילה. לכן מחנה לומדים את כל הלכות תפילה. הגמרא במסכת ברכות לומדים את זה מחנה. ועוד הגיעה למדרגות מאוד גבוהות בתפילה שלה. איך זה מסתדר הדבר הזה? אבל התשובה היא כל מה שדיברנו קודם לכן. כל מה שרחב ירדה למקום הזה, ואנחנו יודעים שבתאווה הזאת יש כוח של דבקות מאוד גדול. זה אש בוערת מאוד בלב האדם. השורש של האש הזאת היא בקדושה. מה השורש של האש הזאת? זה האש שלי תוקדת ביאת המשיח. הכוונה זה שהאדם מגיע לבחינה של אהבה ודבקות מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא. היה ניצוצות אור של קדושה, של דבקות, שירדה לקליפות, רחב ירדה לשם, זה נדבק בה, והביאה את כל זה לעם ישראל. לכן היא תקנה את התפילה, היא תקנה הרבה הרבה ענייני תפילה בעם ישראל, מבחינה הזאת. כי היא הביאה את זה לעם ישראל. לכן, הנקודה, שזה מה שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל ירידה רוחנית של האדם זה, ברגע שאדם חוזר בתשובה, ואדם מתקרב לקדושה, מתברר ומתגלה למפרע, שכל הירידה הייתה, אך ורק בשביל, שהוא יקבל בנפשו דברים לא טובים, כי הוא היה במקום לא טוב, אז נדבק בו דברים לא טובים, אבל גם נדבק בו הרבה הרבה יעלומים, הרבה אורות ובחינות של קדושה שהיו בגלות, ועכשיו צריך להחזיר את זה לקדושה. זה, לכן בדור שלנו יש כל כך הרבה בעלי תשובה, כי לכאורה, עד לפני 30-40 שנה, יותר מ-70% מעם ישראל לא היה שומר תורה מצוות. מעולם לא היה כזאת מציאות בעם ישראל. עכשיו זה מתהפך. זה כבר בתהליך שינוי גדול מאוד. אבל כל זה למה? אומרים הצדיקים שכל ההנהגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא הוריד את הדור הזה לכזה ריחוק מהקדושה, זה הכל היה בשביל התהליך הזה. התהליך של הירידה, להביא ממקומות מאוד רחוקים, להביא בחינות אל הקדושה. הקדוש ברוך הוא אמר לבן אדם, לך תהיה פוליטיקאי, לך למסיבות, טבע, לך תרקוד. תיקח סמים, לא משנה, ידבק בך מה שידבק לך, יום אחד הוא מחזיר את האדם בתשובה. ואז האדם, מאותו מקום שאדם היה, בעצם הוא מביא לקדושה. לפני הגאולה, חייבים להביא את כל העבדות. כל העבדות שנעבדו, חייבים להביא אותם לקדושה. לפני, ספר קצת באותו עניין, ספר משהו. זה היה לפני הרבה שנים, אבל מאז ועד היום הרבה פעמים שאלו אותי שאלה, שאלו אותי את השאלה הזאת. ברור השם, בעלי תשובה, או בעלות תשובה, לא משנה. ברור השם, מתחילים להתחזק וזה, ואומרים, אבל אתה יודע, יש דבר אחד שקשה לנו לוותר. מה? לוותר על המוזיקה שהיינו רגילים בעבר. קשה לנו לוותר על המוזיקה. המוזיקה מושכת אותנו. אז לפני הרבה שנים הלכתי לשאול כמה צדיקים את השאלה הזאת. אמרתי להם, תראו, יש כזה מציאות של אדם קשה לוותר על המוזיקה שלו. אז אספר לכם איזה תשובה קיבלתי. אמרו לי, היום, מי שמכיר, מן הסתם, הרוב, אם לא כולם מכירים את זה, יש כוח גדול במוזיקה של הגויים. במוזיקה של הגויים יש איזו עוצמה. מאיפה העוצמה הזאת של הגויים? שמי מה ששמעתי, שמעתי את זה מכמה וכמה צדיקים. כל השור של הניגון בעולם זה ניגוני הלוויים שהיו בבית המקדש. כשהיה בעולם, היה ניגוני הלוויים, אדם היה שומע את הניגונים של הלוויים, הנשמה שלו הייתה פורחת מהגוף מרוב דבקות. זה היה עוצמות נוראיות. בזמן שנחרב בית המקדש, כל הניגונים, הרוחניות של הניגונים נפלו לבין הגויים. כל הכוח שלהם, כל הכוח של הניגונים של הגויים, זה הכל מניצוצות קדושה, מניצוצות קדושה של הניגונים של הלוויים, של הנגנים של הלוויים. לכן שהבעל תשובה הוא קיבל בחייו, קיבל ניגונים, התרגל לניגונים, התחבר לניגונים מסוימים. הרבה פעמים אדם חוזר בתשובה, אומר, תשמע, אני אומר לך את האמת, הניגון הזה לא מרחיק אותי. הפוך, לפעמים אני יושב בשדה, אני יושב בתפילה, הפוך, אני מקבל התעוררות. אני יכול לשמוע משהו, לנגן משהו, ואני רק מקבל מזה התעוררות, אבל זה ניגון של גוי. איך יכול להיות שהוא מקבל התעוררות? בגלל החלק הרוחני ששבוי שם. אספר לכם דבר מעניין, שמתי, איך זה היה כל העניין של הגלות. זה את מה שאני אומר לכם עכשיו, שמעתי את זה לפני 4-5 שנים מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר את זה בשיחה שהייתה. אמר שבזמן הבעל שם טוב ורבנו והיו צדיקים מאוד גדולים, והייתה עת רצון מאוד גדולה של הגאולה, אבל משמיים ירד אור של גאולה. זה גם מובא בזוהר הקדוש, התאריכים האלה. אמר שבאמת ירד אור גדול של גאולה לעולם, אבל עוד לא היה הזמן, עם ישראל עדיין לא היה מוכן לגאולה. אמר ואז ירד אור של חוכמה מאוד גדולה לעולם, והאור החוכמה הזאת הגיע לעם ישראל בתוך תורת החסידות ותורת הקבלה, שמאוד מאוד התחילה להתגלות מאותה תקופה ואילך עד תקופתנו. אבל בד בבד החוכמה הזאת ירדה גם אל הגויים, וכל העולם השתנה מהגילוי של החוכמה הזאת. שנבין שלפני הזמן הזה המדע, העולם לא ידע מה זה מושג של חשמל. בתוך כמה שנים, בתוך מספר שנים קצרות, לא רק שהתגלה החשמל בעולם, פתאום התגלה קרינות אלקטרומגנטיות, שדות אלקטרוניים, תורת היחסות, בכמה שנים מועטות ממציאות שאין מנורת חשמל, האדם מגיע ללייזרים, לחלליות. מאיפה ההתקדמות העצומה הזאת של הידע המדעי, וכל זה בתקופה מאוד קצרה. זה, מאיפה זה? זה מהגילוי של החוכמה שירד לעולם בזמן שהגאולה, שהייתה צריכה להיות גאולה. ואם היינו זוכים, הכל היה הולך אך ורק תמלא הארץ דעה את השם, כמים למחסים. אבל עוד לא היה הזמן, לכן חלק מהחוכמה הלך אל הגויים. אלה דברים ידועים. מה שאמרנו עכשיו דברים ידועים. אמר שהרב חידש, הרב ברלנד חידש חידוש נפלא מאוד בזה. הוא אמר, יש, כמו שיש חוכמה בקדושה, יש דבר יותר גבוה מהחוכמה שבקדושה. מה יותר גבוה? הניגונים שבקדושה. עולם הניגונים הוא יותר גבוה מעולם החוכמה. עולם החוכמה נקרא בספירת החוכמה, ועולם הניגונים נקרא בספירת הכתר. משם הוא יורד. אומר, ירדו ניצוצות של אורות, של ניגונים, של הגאולה, ירדו לעולם. אם זה היה מגיע לעם ישראל, אז היה כבר באה הגאולה, כי היה מתבטל היצר מן העולם. לכן הוא אמר שזה היה חייב לרדת אל הגויים, ובאותה תקופה, בתאריכים זה כך זה, שלושה מוזיקאים, מלחינים, גויים מאוד מאוד גדולים, פתאום פרצו את כל עולם המוזיקה. והשלושה האלה היו בטהובן, מוצרט ובאך, והם למעשה היו השלושה מלחינים ששינו את כל עולם המוזיקה. עד היום, עד המוזיקה של היום, הכל, השורש שלהם זה במוזיקה שלהם. צריך לדעת, כל המוזיקה המודרנית היום, זה בעצם התחיל ממוזיקה קלאסית. זה לא יצירה בפני עצמה. זה התלבשויות והשתלשלויות של המוזיקה הקלאסית. המוזיקה הזאת בעצם, בשורש שלה, זה ירדו ניצוצות של ניגוני הלוויים לעולם, שהיו צריכים לחזור לעם ישראל. לכן, היום, שלפעמים לוקחים ניגונים של גויים ומשתמשים בהם לתפילה, לצד הקדושה, עושים בזה פדיון שבועי ממש. פודים את זה, פודים את הניגונים האלה. זה ההתבוננות. כל זה, אמרנו, זה השישה שעורים שבועז נתן לרות, ולמה לא נתן לה את העמידה של הגבורה? נתן לה את העמידה הגבורה של... סליחה? יש עניין לא לשמוע מוזיקה. יש עניין לא לשמוע מוזיקה. אבל אם אדם... כן, של גויים. זה הכוונה. יש עניין לא לשמוע מוזיקה של גויים, כי זה בא מנפש לא מכוונת לדברים טובים ולא מכוונת לקדושה. והנפש של האדם בא לידי ביטוי בתוך הניגונים שלו. אבל אם קורה מצב שאדם מרגיש איזו משיכה מאוד גדולה דווקא לסוג של מוזיקה, אבל האדם צריך להיות אמיתי ולבדוק את עצמו, והוא מרגיש שזה בעצם לא מרחיק אותו, הפוך, זה מקרב אותו, אז לאותו זמן הוא צריך לשמוע את המוזיקה הזאת. ובאמת הוא עושה בזה תיקון מאוד גדול. הוא מעלה משם את אותם ניצוצות של קדושה שנפלו בתוך הניגונים האלה, הוא מחזיר את זה לקדושה. זה הלכה למעשה, בדבר הזה. זה אותו דבר. זה אותו בחינה. אין הבדל בדבר הזה. תכף נדבר על הדבר הזה.
אז רגע, אם לבן אדם יש משיכה לטרנסים או דברים כאלה, אז מה זה אומר?
יש לו... אם יש לו משיכה, יש לו חלק שם שהוא צריך לברר.
אסור לו לשמוע כאילו מבחינת...
לא, אז אמרנו עכשיו, הלכה למעשה, כל עוד אדם יכול, תימנע מזה. כן, אבל אם אדם מרגיש שהוא ישמע את זה, זה ישמח אותו, יעורר אותו, יחזק אותו, אז הוא יכול לעשות את זה.
יש גם טרנסים של נאנסים.
אני רוצה לספר, כתוב בספר של אחד הפוסקים הגדולים באירופה, דבר פלאי. הוא כותב, ומנהגנו היה בעירנו ללכת ביום ראשון, לעמוד מחוץ לכנסייה, לשמוע את הניגונים שלהם, ולמדנו את הניגונים שלהם, והכנסנו אותם לתוך התפילה. כן, זה כתוב באחד הפוסקים הגדולים באירופה. וזה, ובאמת, רוב הניגונים של בני ספרד, הניגונים הספרדיים, מקורם בניגונים של הערבים, של הישמעאלים. למה? זה אמר לי אחד מגדולי הרבנים, הוא אמר לי, זה היה להחזיר לקדושה ניגונים שנפלו להם, מה שאמרנו בכל הדרך הזאת. כל המציאות, זה צריך לדעת, כל הנקודה הזאת שדיברנו היום, זה שכל המציאות שקורית בעולם, יש בה קדושה, יש בה אורות, חיות, ניצוצות של קדושה, שצריך להחזיר אותם לקדושה. הדרך להחזיר אותם לקדושה זה, שהקדוש ברוך הוא שולח בן אדם לחוות מציאות מסוימת, המציאות הזאת שהוא חווה אותה נדבקת בו, ואז בתוך החלק הזה שנדבק בו יש קדושה, והוא מחזיר את זה לקדושה שהוא חוזר בתשובה. זה היסוד הכללי של זה. עכשיו, לגבי השאלה ששאלתם, זו שאלה שחלק מהפוסקים דנים בה, שאלה מאוד לא פשוטה. הרי אורפה, כדי להתחתן עם קיליון, הייתה חייבת להתגייר. היא חזרה למציאות הגויית. מה ההלכה? מה ההלכה אומרת? גויה שהתגיירה, ואחרי כמה זמן חזרה לחיות כגויה. מה הדין שלה? יהודי שהולך לחיות כגוי, אנחנו יודעים, זה לא משנה, הוא יהודי. מה? זה לא, אז ככה. באמת, מה? אז באמת, זה לא כל כך פשוט. זה לא, בהלכה. בספרי ההלכה זה בכלל לא, לא, לא תשובה פשוטה לדבר הזה. ויש בזה ספק גדול מאוד. יש צעד שכן יהודיה. יש פוסקים שאומרים שכן יהודיה. עלינו היה מעשה לפני שנים שיהודי, יהודי שהיינו מאוד, ידיד שלנו, שהיינו אותו מאוד בקשר, התחתן עם גרת צדק. אחרי כמה זמן ברחה לו, ברחה למקומה, חזרה להיות גויה גמורה, עם כל השיגונות והכל הכל, ואז הוא בא להתחתן, פעם שנייה. אתם יודעים מה שאמרו לו? הוא התחתן איתה. כשהוא התחתן איתה, התחתן בבית דין רבני, בירושלים. אתם יודעים מה שהבית דין אמרו לו? עד שאתה לא מתגרש ממנה, אתה לא יכול להביא לנו. אז נכנסנו קצת לכל השאלה הזאת, בסדר, עכשיו היא גויה. אין קידושין בין יהודי לגויה. אין כזה, זה, אין מושג של קידושין. אז אמרו, זה לא בטוח שהיא גויה, זה ספק. הוא נסע, הוא טס אליה לחוץ לארץ, נתן לה גט, ורק אחרי זה ירשו לו להתחתן. הדבר הזה, רק אמרנו, זה קצת בעייתי. אז בשביל זה יוצא... מה זאת אומרת? אם היא גויה, הוא לא צריך לתת לה גט. השאלה הייתה פה... כן, אז זו השאלה. כשהוא התחתן איתה, הייתה יהודיה. עכשיו שהיא חזרה להיות גויה, האם מעמדה, אם המציאות של הגויה, זה לא משנה שהם התחתנו. היא גויה ואין, לא צריך גט. כן, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הנושא ההלכתי. רגע, אני רק אסביר. יש פה שאלה הלכתית מורכבת, שמובא הרבה בספרים. אם המציאות האמיתית שלה, שהיא עכשיו גויה גמורה, הוא לא נקרא נשוי אליה, התבטל לה הקשר ביניהם, הוא יכול להתחתן ואין שום בעיה. אבל הנקודה היא שלא פסקו כך להלכה, לא פסקו בצורה חד משמעית, היא גויה ואין לו שום בעיה. אלא אמרו לו, מחשש, מצד הספק, אתה צריך לצאת לגט. זה אומר שבעצם המציאות שלה נשארה מציאות של ספק, וככה זה כתוב בהלכה גם, בפוסקים זה כתוב, זה נשארה במציאות של ספק. הנקודה פה, שלפי זה, אורפא יש צד שיהודייה, ואם אורפא יהודייה, באותו צד יש גם שגוליית הוא יהודי. אבל זה, צריך לדעת, יש כזה דבר, יש כאלה בחינות. אחד הפוסקים, כמדומני זה החתם סופר, אני לא זוכר, או הנודע ביהודה, כותבים במפורש, גוליית היה יהודי. לא שמעתי את מה שאמרת. לא ניכנס לשאלה. אני אגיד לך, כל הדברים שאתם אומרים, שאלות שדנים בהם בהלכה, עכשיו זה נושא הלכתי, אני לא רוצה להיכנס לכל הזה, זה קצת, זה שיעור בפני עצמו, לא ניכנס לנושא הזה. רק אנחנו מדברים על שאלו מה המצב של אורפא, אז זה מצב של ספק, והספק נולד גם על גוליית, הוא היה הבן שלה. זה נכון. זה מה שקודם אמרנו, שלא נכנסנו לתוך הנושא הזה שנקרא סוד היבום. סוד היבום הוא שהרי מתי צריך לייבם אישה כשבעלה נפטר ואין להם ילדים. ואז בעצם בגלל שאין לו ילדים עדיין אין לו תיקון, עדיין אין לו תיקון שלם. ואז היא תתחתן. זה, כל זה כתוב בזוהר הקדוש פרשת משפטים. שם התגלה הסבא, זה נקרא, ככה בלשון הזוהר, נקרא סבא דמשפטים, שזה היה נשמה מגן עדן שבא לרבי שמעון בר יוחאי וגילתה לו את סוד הגלגול. ואז הוא גילה לו את זה, שאם אישה נפטרה ואין לה ילדים, אז מישהו, המצוות ייבום שאח של בעלה התחתן איתה, והבן שיבלה זה בעצם בעלה. יש בזה דברים עמוקים מאוד בדבר הזה. נכון. לכן, את צודקת בשאלה שלך, את צודקת. המצווה, לכן אמרנו שזה לא בדיוק ייבום, זה עניין היבום, אבל זה לא מצוות ייבום. אני אסביר. המצוות ייבום, כל זה נעשה כשהאישה, האלמנה, מתחתנת עם אח של בעלה הנפטר. ואז, זה מה שהזוהר אומר. אבל, כשיש מצבים, יש מצבים שאין לה, אין לבעלה אח, ואז יכול להיות שהתיקון הזה יתקיים על ידי מישהו מהמשפחה שלו. למרות שאין מצווה על זה בתורה, אלא הקדוש ברוך הוא יסובב סיבות, כמו שהיה אצל הערות, שהאלמנה, אותה אישה אלמנה משמיים. עכשיו היא לא חייבת ואין בזה מצווה. אלא הקדוש ברוך הוא יסובב סיבות. פתאום הוא יפגוש אותה, היא תפגוש אותה, היא ימצא ידכן, והם יחליטו להתחתן ולהקים בית בישראל. ובעצם זה בהשגחה פרטית שהוא יביא את הנשמה של בעלה הראשון לעולם. מה? למה הוא לא לקח? למה הוא לקח? להסכח. אז לכן זה לא בדיוק כך, אני אסביר. וזה כתוב. מי כותב את זה? נדמה לי רבנו ארי או הרמי ברטנור כותבים את הנקודה הזאת שאת העלית. אני אסביר. קודם כל, זה מעניין. מדוע, מי היה טוב שהיה יותר קרוב לרעות? מי זה היה? עכשיו נלמד קצת משפחולוגיה. זה חשוב ללמוד את הסדר של המשפחה הזאת. אתם יודעים למה? כי זה המשפחה של משיח צדקנו. לכן זה חשוב ללמוד את זה. בעלה של נעמי, שהוא בעצם ירד לשדה מואב להביא את רות, כי באמת הייתה לו כוונה להביא את רות, קראו לו אלימלך. לאלימלך הם היו שלושה אחים. אלימלך, סלמון וטוב. זה השלושה אחים. סלמים. מי זה אבא שלהם? אבא שלהם ידוע מאוד. אבא של אלימלך, סלמון וטוב. האדם מאוד ידוע. נחשון בן עמינדב זה אבא שלהם. נחשון בן עמינדב, הוא היה נשיא שבט יהודה, והוא סבא רבא של דוד המלך. זאת כך. עכשיו, אלימלך נפטר. סלמון נפטר, וטוב היה בחיים. ומי היה בועז? בועז הוא הבן של סלמון. אז עכשיו, מי יותר קרוב לקלה של אלימלך? אח של אלימלך זה טוב, ובן אחיו של אלימלך זה בועז. בזה היה טוב יותר קרוב בעצם לקיים את המצווה של היבום.
אבל... הוא הבועל שלא רצה.
בדיוק. אז טוב, הוא היה צריך, היה לו זכות לפני בועז להתחתן עם רות. אז כתוב, הוא אומר, שטוב לא מצד. היה שאלה הלכתית בעם ישראל, האם מותר להתחתן עם רות או אסור להתחתן עם רות. והתשובה היא שכן. אבל לא בגלל זה טוב לא התחתן איתה. לא בגלל זה. אז לא זוכר מה אמרנו קודם, אחד המפרשים הגדולים מסביר, לא בגלל זה. טוב, מה אמר? טוב, למה הוא נקרא טוב? כי באמת הוא היה טוב. הוא היה, הכוונה, הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול טוב. והיו לו בנים שהם היו צדיקים מאוד גדולים. וטוב אמר, איך אני אתחתן עם בעלת תשובה, גרת צדק, ואני אקלקל את המשפחה שלי. אני הולך להכניס איזה שבבניקים לתוך המשפחה, אני יודע איזה בנים יבלדו לי ממנה. לכן הוא לא רצה להתחתן איתה. זה רואים איזה הסתרה יש בעולם הזה ש...
ש...
מה? כן, לא מפילה שהיה... לא היה להם... לבועז ולטוב לא היה ספק הלכתי. הספק הלכתי נולד אחרי בועז. בדור שאחרי בועז. לבועז... ובועז... רגע, שנייה, סליחה, כן, נכון. לבועז... ולטוב לא היה ספק שמותר להתחתן עם רות. זה ספק שנולד דור אחרי זה. אלא טוב אמר פשוט. אני אכניס, אני המשפחה, אני הבן של נחשון בן עמינדב, אתה יודע איזה משפחה זה בעם ישראל, יש לנו קבלה שכל המלכות יצא מאיתנו, אני אבוא יקלקל את המשפחה, אני יודע מי זאת האישה הזאת, יבלדו לי בנים, יהיו שבבניקים, פרחחים, יקלקלו את הבנים שלי. לא, אני לא מתחתן איתה, אמר לבועז, אני לא מתחתן איתה. הפסיד את המשיח. הפסיד את מלך המשיח. אדם מסתכל על חיצוניות ועל כבוד, אז אותה אישה שפחדת שתביא לך שבבניקים, הביאה את מלך המשיח לעם ישראל. גור אריה יהודה, מטרף בני אליטה, יהודה מצוין, שבט יהודה מצוין מצד הגבורה. יש פה נקודה עמוקה. כל דבר ודבר בעולם, השלמות שלו, שהוא נעשה משני חלקים. זכר ונקבה ברעם. כל מידה. יש חסד של בחינת זכר, חסד של בחינת הנקבה. יש גבורה מבחינת זכר, יש בחינת הנקבה. הגבורה של הזכר זה הייתה כבר בשבט יהודה. לכן יהודה באמת היה גיבור גדול מאוד, ובשבט יהודה הייתה גבורה גדולה מאוד, כמו שאנחנו רואים את זה באמת בנחשון בן עמינדב. עם כל זה, אומר רבנו אריה הקדוש, היה חסר את הגבורה שמבחינת האישה. מבחינת הצד השני היה חסר את זה בעם ישראל, וזה נפל אצל הגויים, ורות היא זה שהביאה את זה. עכשיו קצת, אם נתבונן קצת יותר לעומק, זה בירור עתיק יומין. זה באמת הבירור הזה של רות, זה הרבה הרבה דורות כבר התחיל לפני זה. כן, שנייה אחת. איפה כבר התברר הדבר הזה, שצד הגבורה שמצד האישה לא הגיע עדיין לעם ישראל, זה כבר מתחיל מאברהם ולוט. אברהם ולוט הם אותו משפחה. כל הענפים של העולם, הן מצד הקדושה, הן מצד התאומה, זה הכל במשפחה של אברהם אבינו. תרח היה אדם לא פשוט, הכל זה משתלשל ממנו. לוט, מי זה לוט? לוט זה בן אחיו של אברהם. לתרח היו שני בנים. אברהם, שלושה, כן, מדברים על שתיים. אברהם והרן. הלוט זה הבן של הרן. המשפחה הזאת של לוט, ההשתלשלות הזאת שבאה באותו מקום של אברהם אבינו, אברהם שבירר את כל צד הקדושה לצד הטוב, הוא בעצם הכניס את כל החלקים של הגבורה של, לא רק, אבל גבורת הגברים, הוא הכניס את זה כבר לעם ישראל, ולכן זה כבר נמצא בענף של עם ישראל. לוט, אילו לוט היה הולך בשלמות בדרך של אברהם אבינו, בלוט היה את צד הגבורה של מצד האישה, שהיה צריך להחזיר את זה. מכיוון שהוא לא הלך בדרך של אברהם אבינו, זה השתלשל בתולדות שלו. עכשיו בוא נתבונן בתולדות של לוט. הרי בשעה שהוא ברח במהפכת סדום, הוא ברח למערה. ואז הוא נשאר הוא ושתי בנותיו. ושתי הבנות שלו חשבו שכל העולם מתהפך ואין צאצאים יותר, אין אנשים יותר בעולם. כי עדיין אימת המבול הייתה עליהם באותו הדור, אז הם חשבו שיתהפך. לכן אמרה הבחירה לצעירה, אבא ונבוא על אבינו, אנחנו נעשה את זה, נשקר אותו, ובלילה נהיה איתו, שנתאבר ממנו כדי שיהיה תולדות לעולם. באמת היה להם, הם עשו את זה לשם שמיים, הבנות שלו. הבחורה ילדה בן, איך קוראים לבן הזה?
מואב.
והצעירה אמון. ובמואב ובאמון, מילות ומשתי בנותיו, זה כל הגבורות, כל צד הגבורות, שמצד האישה משתלשלים בענף הזה. רות החזירה את זה לעם ישראל, ועם ישראל היא סבתא, אמא, אמא דמלכות, אבל זה עדיין היה חסר משהו שנפל לאמון, ושלמה המלך התחתן עם גירת צדק מאמון בשם נעמה, והיא הביאה את החלקים שהיו באמון. מה? כן, זה יכול להיות כזה דבר. כן, שזה משתלשל, אנחנו גם בדור שלנו לצערנו יכולים לראות את זה הרבה. המושג זכר ונקבה הם מושגים רוחניים שלא תלויים באיש ואישה. יש שני מושגים רוחניים שנקראים זכר ונקבה. הזכר זה כוח הנתינה, השלמות, התיקון של שלמות הכוח הזכר זה שאדם נותן ומשפיע לאחרים. יש בזה עוד תכונות, כוח מלחמתיות, דרכו של איש לצאת למלחמה, דרכה של אישה לצאת למלחמה. עכשיו אנחנו מדברים על כוחות רוחניים שעדיין לא מתלבשים באדם. יש כוח של נתינה, כוח של מלחמה, רוחני, הוא נקרא כוח הזכר. כוח הנקבה זה כוח אחר לגמרי, והוא נקרא הכוח או הרצון או הצורך לקבל חיות ותענוג, לא משנה מאן. יש כזה כוח ומציאות רוחני שאדם, כל נברא, חייב לקבל חיות ותענוג. הכוח של הנתינה, הכוח של המלחמה, נקרא כוח הזכר. הכוח של קבל תענוג נקרא כוח הנקבה. אלה כוחות רוחניים שלא תלויים באיש ואישה גשמיים בעולם שלנו. כוחות רוחניים. הכוחות האלה יכולים לרדת, לא יכולים. בכל אדם, בהכרח שני הכוחות האלה מתלבשים. אין כוח הזכר ואין כוח הנקבה מתלבשים גם באיש וגם באישה. רק מה? רק כוח האיש יש בו יותר דומיננטי, על כל פעמים צריך להיות ככה, יותר דומיננטי כוח הנתינה והמלחמתיות, ופחות כוח הקבלה, קבלת התענוג, ובאישה יש יותר כוח קבלת התענוג ופחות כוח הנתינה והמלחמתיות. אבל לכל אדם יש את שני הכוחות האלה. כשמה שכתוב, זכר ונקבה ברעם, הכוונה בשורש רוחני עליון, הוא ברא את שני הכוחות האלה, והם יורדים ומתלבשים באדם. כל אחד מאיתנו, כל אדם בעולם הזה, לפי מעשיו, לפי התנהגותו, יכול להגביר על עצמו את כוח הזכר או את כוח הנקבה. ההתנהגות של האדם בעולם הזה היא בעצם ממשיכה על עצמו או שפע ואו רוחני. אם אדם משתדל מאוד, לדוגמה, לעסוק בנתינה, הוא לוקח את עצמו כיד, שזה באמת אחד מהתיקונים הגדולים של כל העולם, של כל התורה, של כל האמת. זה שאדם לוקח על עצמו ומקבל על עצמו לעסוק הרבה מאוד בנתינה. הוא מוסר את הנפש להיות נותן. מה הוא פועל בזה? הוא ממשיך על עצמו את כוח הזכר, הוא ממלא מחליש בתוכו את כוח הנקבה לקבל תענוג. אבל אם אדם הוא להפוך, הוא לוקח על עצמו כיד, לא נברא אדם העולם אלא לקבל תענוגים. אבל הוא עושה את זה במסירות נפש עצומה. בכל מקום שהוא רק יכול לקבל תענוג, אם זה... זה צריכים לטוס לשם, הוא יטוס לשם, לא משנה, העיקר לקבל תענוג. עכשיו הוא לא רואה שום דבר בעיניים, יש כאלה, לא רואים שום דבר, רק לקבל תענוג. מה הוא עושה? הוא ממשיך על עצמו את כוח התענוג. ואז, זה דבר נורא מאוד, אבל אפשר לראות שלכן אנשים משתבשים לגמרי, זה השיבוש שמאדם אומר בעצם, לא, אני אישה, אני איש, אני כזה, רוצה ככה, רוצה ככה, כל זה מאיפה זה בא? זה בא מהשורש הזה שזכר ונקבה ברע, וכל אדם יכול להמשיך על עצמו. וזה ממש גזרה נוראית על האדם, שהוא מאבד כבר את, את הקו הישר שהוא נברא בו, כאיש שאיש, אישה אישה. זה יש, אדם נברא איש, יש לו תפקיד. אם אדם, אישה נברא אישה, יש לה תפקיד. ואז זה משתבש. איך זה משתבש? הכל זה מהשיבוש, מהשורש של הדבר, מהנקודה הזאת, מהדבר הזה. לכן, אצלות, הכוונה בענף, משפחת לוט, היה את כל הכוח של, של הבחינה של האישה, נקבה, והתיקון היה צריך להיות, לעשות על ידי הענף הזה. צריך לדעת, פה דבר עמוק, נקודה מאוד עמוקה בזה. תכלית תיקון העולם זה דווקא נקודת הזה. תיקון האישה והנוגבה, זה תכלית תיקון העולם. זה הכוח האיש צריך לתקן את כוח האישה, כל אחד גם בתוכו. לא בגלל חווה, כי זה נקודה מאוד מאוד עמוקה בכל סדר הנהגת העולם. כל סדר הנהגת העולם, שהעיקר זה לתקן את הכוח הזה, ובזה תלויה הגאולה. לא, זה לא קשור עכשיו עם אישה יותר מתוקנת, פחות מתוקנת. שימו לב, אנחנו לא מדברים כרגע על איש ואישה, אלא על הכוחות הרוחניים של איש ואישה. אני אסביר בקצרה, ופעם אנחנו קצת נאריך בזה, אבל אני אסביר את זה בקצרה למה זה כך. התיקון העולם הוא נקרא תיקון הנוקבה, כוח הנוקבה. אני אסביר קצת מה הכוונת הדברים, כי זה דברים עמוקים, זה לא זה. אני אסביר את מה עומק הדבר. וזה למעשה מה שכתוב, אשת חיל עטרת בעלה. אשת חיל, מה זה עטרת? עטרת זה הכתר. אשת חיל צריכה להיות הכתר. ואני אסביר קצת, כי כל המושגים האלה קצת מופשטים ולא מובנים. צריך להוריד את זה קצת להבנה הלכה למעשה, דברים שיותר מובנים לנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם כוחות רוחניים שונים. ואחד הכוחות הם, זה שכל אדם, כל נשמה, כל הבריאה כולה, נברא במצב של חסרון ורצון וצורך לקבל תענוגים. ואין יותר מנשמות ישראל בבריאה נשמות ונבראים שצריכים לקבל תענוגים. אנחנו הנבראים שצריכים הכי הרבה לקבל תענוגים. יש לזה גם סיבות עמוקות. בעזרת השם, פעם אנחנו נדבר על זה באריכות. אבל זה המציאות. אנחנו חייבים לקבל תענוגים. אבל יש לנו בחירה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה פה בירור ויהיה פה עבודה, והוריד אותנו למציאות של עולם עם ניסיונות, קשיים והתמודדויות בין הטוב ובין הרע. בהסתכלות הזאת שדיברנו, מה הניסיון? מאיפה אנחנו ממשיכים על עצמנו את כוח, את אור התענוג? האם אנחנו ממשיכים את התענוג מצד הקדושה, או אם אנחנו ממשיכים את עצמנו, על עצמנו את התענוג מצד התאוות של העולם הזה? זה בעצם הבירור. איפה הכוח, המקום, אותו חלק בתוכנו שצריך לקבל תענוגים, איפה הוא נמצא? האם הוא נמצא בקדושה, ואז הוא מקבל את התענוג מהתורה, מהתפילה, ממצוות, ממעשים טובים, מאהבת ישראל? האם הוא משם הוא משיך את האור של התענוג? ויש אור אינסופי של תענוג בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, קשה להשיג אותו בעולם הזה, בשביל הבחירה קשה להשיג אותו. ואז יש תענוגים של העולם הזה, אם זה תאוות אכילה, ממון, כבוד, גאווה, ניוף וכן הלאה. כל התאוות האלה, למעשה זה הכל דרכים שהיצר הרע אומר לאדם, בוא אני אתן לך את התענוג. עכשיו אנחנו מבררים למעשה, כל התורה שאנחנו לומדים, כל המצוות שאנחנו עושים, כל המעשים שאנחנו עושים, זה בעצם אנחנו מבררים בתוכנו מאיפה אנחנו רוצים ומשתדלים לקבל את התענוג. האם אנחנו משתדלים לקבל את התענוג מצד הקדושה או מהצד השני? זה כל המלחמה. יש כזה מושג שאנחנו רואים הרבה בספרים, השכינה בגלות. מה זה השכינה? אחד ההבנות העמוקות למושג השכינה זה הכוח והצורך והרצון של האדם לקבל תענוגים. זה נקרא מצב השכינה. כשאנחנו אומרים שכינה בגלות, זאת אומרת אותו חלק בנפש שלנו לקבל תענוגים בגלות. מה זה הגלות? כן. מה זה בגלות? מה הכוונה בגלות? בגלות שצריכה לקבל תענוגים מהעולם הזה. ולא יכולה לקבל תענוגים מאשת נאוריה, מדודה. מי זה דודה? זה הקדוש ברוך הוא, לקבל את זה מהקדושה. וכל מה שכתוב לשם יחוד קודש ברוך ושכינתה, ולהקים שכינתה מאפרה, הכל הולך על המושג הזה, להעלות את כוח הרצון והצור לקבל תענוגים, להחזיר אותו למקומו האמיתי, כמו שיהיה לעתיד לבוא. מה? סליחה? כן, לא להתחבר עם המציאות של העולם הזה, אלא להעלות את זה למעלה. זה כל בירור, כל ה-6,000 שנה של העולם, זה הכל לברר את הנקודה הזאת. זה נקרא להעלות את הכוח הזה, להעלות את הכוח הזה למעלה. להעלות אותו למעלה, הכוונה לדעת שבאמת אין עוד מלבדו נותן לנו את הכוח. גם כשאנחנו מקבלים, הרי יש מציאות שאנחנו חייבים לקבל איזשהו תענוג מהעולם הזה. אדם חי בעולם הזה, אין מציאות שלא יקבל תענוג מהעולם הזה. אדם אוכל, אז הוא מקבל תענוג מאכילה. אז הוא מקבל תענוג, אבל תדע מי המשפיע לך את התענוג. מה זה השורש של העבודה זרה, שהוא שורש כל התאומה? אתם יודעים מה השורש של כל התאומה? שאדם מפריד את התענוג מהבעלים האמיתיים שלו. אדם יושב ואוכל, מתחיל להלל, עושה זה. היום הייתי אצל מישהו במשפחה, ראיתי שהיום כמעט כל הסדרות בטלוויזיה זה השף. תחרות השף, המדבר וכל, רק מדברים על זה, זה מי זה השף. מה זה העבודה זרה בזה? נותנים, עושים מציאות נפרדת, עושים מציאות נפרדת מהתורה, מהקדושה, מהאמונה, לתענוג האכילה. וזה קצת, וזה עוד קל להבין את זה. ויותר מזה, כל תענוג, ברגע שאתה מפריד את זה מהקדושה, זה הופך להיות עבודה זרה. מה? לא, 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 אפשר לראות תוכנית, כדי ללמוד איך לבשל, אבל רק לדעת, קדוש ברוך הוא. מה? לא, לא, זה לא, לא אמרנו לא לראות. אז אם זה התוכנית היחידה שאת רואה, יש לך מצווה גדולה לראות את זה, את רואה לראות את זה, לא זה. לא, הכוונה היא, לוקחים תענוג של העולם הזה, מנתקים, מפרידים אותו מהקדוש ברוך הוא. כן. וידוע, היום, התאווה הידועה, שזה התאוות ניאוף, זה העבודה זרה הכי גדולה של הדור. זה ממש אלילות מה שעושים מזה. כתוב בזוהר הקדוש, פרשת קדושים, פעם רבי שמעון בר יוחאי, והלכו ברחוב, הוא הלך ברחוב עם תלמידיו, והם ראו נשים יפות, אומר שם הזוהר הקדוש, אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אל תפנו אל האלילים. הוא לא אמר להם תשמרו עיניים, הוא אמר להם אל תעסקו בעבודה זרה. מה עבודה זרה? להפריד את תענוגי העולם הזה מהשורש שלו, מהקדוש ברוך הוא, זה המושג של עבודה זרה. העבודה שלנו זה לחבר, שוב פעם, האדם בעולם הזה חייב להתענג. זה המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא לא אומר לנו אל תתענגו, הוא אומר לנו תדעו מי נתן לכם את התענוג. תחברו אותו לשורש שלכם. ושמחברים את זה לשורש, אפור, זה הופך להיות מצווה גדולה. זה לא העניין של קבלת התענוג הוא עבירה. הפירוד שעושים, מפרידים את זה מהקדוש ברוך הוא העבירה. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על תענוגי העולם הזה, כגון סעודת שבת. מה כתוב בהלכה? כתוב בהלכה שאנחנו חייבים להתענג. וירכיביתיך על במתי הארץ, אז תתענג על השם וירכיביתיך על במתי הארץ. חייבים להתענג בסעודת שבת, ועוד ועוד. אנחנו רק אומרים את זה בלשון עדינה, את הדבר הזה. אבל כל זה חייב להיות בהתחברות עם הקדוש ברוך הוא ועם התורה. ואז אדרבה, אז מתקנים את התענוג, לא מקלקלים בו. ברגע שעושים פירוד, מי נותן את התענוג? ההוגת קצפת, ואני אומר את זה בלשון עדינה. ההוגת קצפת היא יסוד ושורש התענוג. זה עושים ממנה עבודה זרה מעבודת קצפת. כי בכל היא הנותנת של התענוג. זה כל קלקול לעולם. זה היסוד. כל התורה והמצוות זה הכל כדי לתקן את הבחינה הזאת. אנחנו עוד בעזרת השם נדבר על זה. ברגע שאנחנו מחברים במחשבה, בדעת ובמעשה עם התורה, את המעשה של התענוג, בזה אנחנו מתקנים אותו. במעשה זה לעשות את הדברים על פי ההלכה. במחשבה זה על ידי הכוונה, זה על ידי הברכה. אז האדם, זה חלק המחשבה והכוונה. שעושים על פי התורה, על ידי זה אנחנו מתקנים את אותם חלקים שהלכו לאיבוד. שיהיה חג שמח.